Senhor, curar nessa dor, pelo poder do Evangelho, Senhor, nós vamos ter. Pelo poder do Evangelho, היום זה יום קדוש מאוד, שבת קודש, נשאי שבת, ויום ההילולה של הסבא הגדול, ובישראל המחצירה, שהיה קודש קודשים, אור גדול, הכוח שלו, והקדושה שלו, חזקים מאוד, השנה זה 40 שנה, שרבי ישראל המחצירה נפטר. אנחנו זוכרים את הסבא הגדול, הקדושה שלו, הבהירות שלו והכוח של 40 שנה של האור הגדול של בבא סאלי שעדיין חי וקיים, והקדושה שלו חזקה ביותר בעולם. בעזרת השם, רבי יגאל חיימוב הצדיק, אהוב וחביב, זכות הסבא בבא סאלי, יהיה לו בעזרת השם תשועה ושמחה והצלחה גדולה. רבי יוסף בן יוסף הצדיק, הצלחה, ברכה, שמחה, אהוב עלינו, אהבה גדולה ביותר. רבי חי בן רבקה, הצלחה, ברכה וישועה גדולה. רבי רצאל חי מורתו וצדיק, הצלחה וישועה גדולה. רבי מאיר אל עזרא הצדיק, ברכה וישועה גדולה. רבי ז'ק אביטל הצדיק, אהוב וחביב, אהוב וחביב באהבה גדולה, שמחה, ברכה וישועה גדולה. אולי ננסה לבאר כמה דברים. שפשו בבא סאלי, יהיה בעזרת השם לכולנו ישועה. יהיה בעזרת השם לכולנו ישועה ושמחה והצלחה גדולה בעזרת השם. מספרת לנו פרשת השבוע, הקדוש ברוך הוא, אנחנו רואים בפרשת השבוע יציאת בני ישראל מארץ מצרים. בבקשה צדיקים, כל אחד יעמוד במקומו, כל אחד יסגור הטלפון שלו, כל אחד יקדש את את האוויר, שהכל יהיה בקדושה ובטהרה. אנחנו מוצאים בפרשת השבוע, הקדוש ברוך הוא מצווה את משה רבנו, והקדוש ברוך הוא נותן על ארץ מצרים בפרשת בו את השלוש מכות, שהן היו מכות לא פשוטות. הרבה מכת חושך ומכת בכורות. אלה שלוש מכות שאם נסתכל בהתחלה על שתי מכות הראשונות לפני כן, הרבה ומכת חושך, מה האינטרס שיצא ממנה? נסתכל על מכת הרבה, מה האינטרס שיצא ממנה? מכת הרבה הייתה מכה שאכלה את כל מה שנשאר מהפרד. למעשה מכת הרבה היא לא הייתה איזושהי מכה, למעשה מכת הרבה, בבקשה, בלי גרעינים, בלי כלום, דברי תורה, אנחנו לא נמצאים במושב לצים. מכת הרבה זה היה מכה שאנחנו מוצאים במכה הזאת שלא היה בה שום דבר שהיה איזשהו מכה למצרים ממש. מה מכת הרבה עשה? מכת הרבה אכלה, הרבה אכל את מה שהשאיר הברד, את מה שנשאר מכל המכות. היו כבר מכות שהרבה את כל ארץ מצרים, הכל נהרס. מה שנשאר, שזה כלום, הרבה הלך ואכל את זה, אין בזה. בבקשה, מספיק עם גרעינים.
אם אתם לא עוזרים עם זה, אנחנו מפסיקים את השיעור. שכל אחד יפסיק עם הגרעינים
האלה. מכת הרבה זה היה מכה, מכת הרבה זה היה מכה, שכביכול מה שנשאר בארץ מצרים, הרבה חילה את מה שנשאר בארץ מצרים. הרבה לא השאיר, כבר הכל נגמר. הכל נגמר בארץ מצרים. נשאר קצת, נשאר דברים קטנים ביותר. אז מה נשאר בדברים הקטנים האלה? בשביל מה היה צריך להכחיד גם את הדברים הקטנים האלה? מה זה בא ללמד אותנו? מכת חושך, חושך לכל ארץ מצרים. איזה נזק קרה מזה? אני מבין מכת דם, אין מה לשתות. אני מבין מכת צפרדע, צפרדע עשו בעיות למצרים. אני מכיר שכין, מבין גם. אבל מכת הרבה כבר לא נשאר כלום. מה יצא ממכת הרבה? מה יצא ממכת חושך? מדוע הקדוש ברוך הוא היה צריך לתת? ומה היה עומק שבשתי המכות האלה הרבה בחושך? מה יצא מזה חושך? לכולם יש חושך. מה יצא מזה? מה הדבר שיצא ממכת חושך? מה הדבר שיצא ממכת הרבה? אז ננסה לבאר ונלך בעזרת השם, בזכות הסבא הקדוש בבא סאלי, יושפע שפריו לכל העולמות, לכל האנשים היקרים והחביבים, וננסה לבאר ולומר את הדברים. אנחנו רואים מתי שהקדוש ברוך הוא מצווה את משה רבנו ללכת ולגאול את בני ישראל, ללכת ולהגיד להם שעומד להיות מכת בכורות. מכת בכורות זה מכה שהיא לא מכה פשוטה. הקדוש ברוך הוא עורק שלושה סוגים של בכורים בארץ מצרים. בכור אישה, כל אישה שזה הבן הראשון שלה מת במכת בכורות. דבר שני, בכור אבא, כל אישה שזימתה או שזה היה הבן הראשון שלה מאיש אחד, גם הוא מת. היה בית שהיו בו חמש מתים, כי האישה הזאת זה היה בכור של איש פלוני ובכור של איש פלוני ובכור של איש אלמוני. אז כל בית על פי הבכורים של הגברים גם מת המצרי. ודבר שלישי, הבכור, האדם הגדול שבבית, המבוגר שבבית. נאמר, בעל ואישה שעדיין אין להם ילדים, מי יותר גדול? הבעל? הבעל היה מת. אם כך, מכת בכורות הייתה על שלוש סוגים של אנשים. בכור של אישה, בכור של בעל, והגדול שבבית. מדוע הקדוש ברוך הוא נתן את המכה הזו? למה היה צריך את המכה הזאת משלוש כיוונים? בכור של אדם, בכור של אישה, בכור של הבית. למה היה צריך את השלוש כיוונים האלה, ששלושת הכיוונים האלה ימותו? אנחנו רוצים להתחיל ולתרץ ולומר יסוד עצום, שיש ביסוד הזה את שורש הגאולה שבני ישראל בארץ מצרים, ושורש הגאולה של העתיד לבוא, שהמשיח יבוא. רבותינו הקדושים אומרים, מתי שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, בבריאת העולם, הקדוש ברוך הוא ברא 22 אותיות בתורה הקדושה. תורה הקדושה הייתה א', ב', ג', ד', ה', 22 אותיות. ומתי שאדם הראשון חטא ואכל מעץ הדעת, הוא חטא בחמש החושים. בראייה, בשמיעה, בריח, בטעם, טעם זה הדיבור, ובמישוש. אלה חמש חושים שאדם הראשון חטא. וברגע שהוא חטא בחמש החושים, הקדוש ברוך הוא הוסיף על כל אות, הוסיף על חמש חושים את המנספח. מה זה מנספח? מן סופי, צדיק סופי, כף סופי, נון סופי, ואחרון צדיק סופי. הקדוש ברוך הוא הוסיף על האותיות, על ה-22 אותיות, כבית אותיות שיש, הקדוש ברוך הוא הוסיף חמש אותיות. את החמש אותיות הסופיות, מן סופי, צדיק סופי, כוף סופי, נון סופי, מן סופי, הקדוש ברוך הוא הוסיף אותם. למה? כל מן סופי, כל צדיק סופי, כל המנספח, הם כנגד אחד מהאיברים של האדם. כנגד הראייה, כנגד השמיעה, כנגד הדיבור, כנגד המישוש, כנגד כל אחד ואחד באיברים של האדם, מהחושים של האדם, קדוש ברוך הוא הוסיף אות בתורה, והאותיות האלה הן אותיות קשות, שהן אותיות שצריך לתקן אותן. ברגע שנצליח לתקן את כל המנצפה, הגאולה תבוא. מי תיקן את הקף סופית? אומרים רבותינו הקדושים, את הקף סופית תיקן אברהם אבינו. ואיפה אברהם אבינו תיקן? מתי שהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו, לך לך מארצך, פעמיים לך לך, שם אברהם אבינו תיקן את הקף סופית. קף סופית, מי תיקן את הקף סופית? אברהם אבינו, איפה שהשם אמר לו, לך לך. מי תיקן את המם סופית? אומרים רבותינו הקדושים, יצחק אבינו. ואיפה יצחק אבינו תיקן את המם סופית? מתי שהמלך אמר כי גדול הוא ממנו, שכדכל ויצם האיש מאוד 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 פעמיים מאוד מאוד מם סופית, יצחק אבינו תיקן את המם סופית. יעקב אבינו תיקן את הנון סופית. איפה יעקב אבינו תיקן את הנון סופית? מתי שיעקב אבינו עמד ויעקב אבינו התפלל לקדוש ברוך הוא, הצילני נא מיד אחי, כי הרי אני, כי הרי הצילני נא, את הנון סופית תיקן יעקב אבינו. את האות פה מי תיקן? אומרים אבותינו הקדושים, יוסף הצדיק לפני שנפטר גילה את הסוד בבני ישראל, לבנים שלו, לאחים שלו, אמר להם, פקוד יפקוד אלוקים אתכם והראיתם את עצמותי מזה. פקוד יפקוד זה הפה סופי, והשבטים שמעו את זה בסוד, לא גילו את זה לאף אחד. מתי שאשר הוא האחרון שבשבטים נפטר, עמד להיפטר, קרא לבת שלו סרח בת אשר ואמר לה, תשמרי את הקוד הזה, את הסוד הזה, פה פקוד יפקוד. מי שיבוא ויגיד לכם פקוד יפקוד, הוא המשיח, הוא הגואל שלכם. בני ישראל לא ידעו מזה. פתאום בא אליהם משה רבנו ואומר להם, הקדוש ברוך הוא שלח אותי לגאול את בני ישראל, והתחיל לעשות להם ניסים, התחיל לבוק את המקל והמקל נהיה לנחש, התחיל לשים את היד מתחת ליד והיד נהייתה מצורעת, עשה את המים דם. אמרו לו, אנחנו לא מאמינים לך, לא מאמינים לך. אמר להם משה רבנו, הקדוש ברוך הוא אמר לי, פקוד יפקוד אלוקים אתכם. הלכו לשאול את סרח בת אשר, איך שישמע פקוד יפקוד אלוקים אתכם? אמר להם, הוא הגואל. בפי סופי זה הגאולה של עם ישראל. נשאר אם כך מה? עוד צדיק. אומרים רבותינו הקדושים, כף סופי אברהם אבינו תיקן, מי סופי יצחק אבינו תיקן, נון סופי יעקב אבינו תיקן, פי סופי הגאולה של בני ישראל מארץ מצרים, בני ישראל תיקנו ביציאת מצרים. צדיק סופי זה דבר שעוד לא תוקן, ומתי שצדיק סופי יתוקן, אז יבוא המשיח. הגאולה של עם ישראל תהיה בצדיק סופי. צדיק סופי, לכן ביום כיפור, בזמן הגבוה ביותר, אומרים אור זרוע לצדיק ולישראל שמחה, וכל הפסוקים עם האות צדיק, שמתפללים צבי צדיק לצדיק, זה תיקון של הצדיק סופי. ומתי שהצדיק סופי תתוקן, אז יהיה הגאולה שלמה. אם כך אומרים רבותינו הקדושים, הראייה, השמיעה, הריח, הדיבור, כל הדברים זה כנגד המנצפה, והראייה כנגד מה זה? אור זרוע לצדיק, כנגד הראייה. מה התיקון של הדור הזה? זה התיקון של הראייה, לתקן את הצדיק סופי, לתקן את הכוח של הצדיק, של כוח של צדקות, זה על ידי צדיק סופי. צדיק סופי מה זה? כנגד החטא של אדם הראשון שמסתכל על עץ הדעת וראה את עץ הדעת. אז התיקון של צדיק סופי זה ראייה של האדם. אדם ששומר על הראייה שלו, אדם ששומר על הכוח של הראייה שלו, הוא זוכה לתקן את הצדיק סופי. הוא זוכה לתקן את הכוח של אור בעיניים זרוע לצדיק ולשרירי שמחה, הוא זוכה לתקן את זה על ידי הראייה שלו. אם כך, כל התיקון של הדורות האלה הם תיקון של הראייה, וכל הניסיון הגדול של הדורות האלה הם ניסיון של הראייה. מה אדם מסתכל, איך אדם מסתכל, מה אדם שומר, מה אדם לא שומר בעיניים. העיניים זה המחשבה, העיניים זה כל המהות של האדם, העיניים זה הפתח והחלון העיקרי לנפש של האדם. אנשים חושבים זיכרון, זיכרון זה לא רק בראש. אדם שאומר אני זוכר, זה לא רק בראש, זיכרון זה בכל האיברים של האדם. זיכרון זה גם ביד, לכל התאים שבגוף של האדם יש להם כוח בזיכרון. הזיכרון נמצא בידיים, ברגליים, בבטן, בפה. הזיכרון נמצא בכל מקום, לא רק במוח של האדם שאדם זוכר, אלא אדם זוכר בכל האיברים. ומתי שאדם פותח אחד מהחמש שערים שלו, ראייה, שמיעה, מישוש, אכילה, ריח, זה המקומות שהם הפתח הגדול, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, באלו השערים. והשער המיוחד והמסוכן ביותר זה שער של הראייה. כי מהשער של הראייה אדם יכול לאבד את כל עולמו ולקנות את כל עולמו. מה תורה הקדושה אומרת לנו? שיביתי אדוני לנגדי תמיד, תמיד תשים את הקדוש ברוך הוא מול עיניך, והיו עיניך רואות את מוריך. מתי שאתה רואה את הרב שלך מול העיניים, זה משפיע עליך. יוסף הצדיק עמד אחתו עם אשת פוטיפר, מה הוא ראה? את מודי בנו של אבי. הראייה, הראייה מרתיעה, הראייה מרחיקה את האדם מהחטא, הראייה מרחיקה את האדם ממעשים לא טובים, והראייה היא גורמת לאדם להתקדש ולהתקרב לקדוש ברוך הוא. הראייה יש לה כוח גדול ביותר. והצדיק סופי, שזה הגאולה שלמה, שבזה הגאולה תבוא. מאיפה הצדיק סופי? הצדיק סופי, את התיקון שלה זה הראייה, מה שאדם יראה. וכמה שאדם יותר משפיע על הראייה של אדם, הוא משפיע על כל המהות, על כל המהות של האדם, כל החיים והמהות של האדם יש להם כוח בתוך הראייה של האדם. ואדם ששומר על הראייה שלו, כמו בבסטלי שהיה מקפיד על הראייה שלו, הקפדה גדולה ביותר. לא היה דבר שהיה בו מצמוץ של עבירה, שבבסטלי היה חס ושלום דבר שהיה נזהר בו זהירות גדולה ביותר. על הסבא רבי מאיר אבוחצירא, הוא היה בצרפת, מתי שהוא חזר וסיפר לנו את זה ראש ישיבה גדול בירושלים לפני המון שנים, חזר מצרפת, וזה היה לפני המון שנים, 47 שנים, זה היה לפני המון שנים, ובבסל הגיע לבית, בבמין הגיע לבית תרופה, לא באו בזמן לקחת אותו. הוא הלך לאיזה עמוד, חיבק את העמוד, שלוש שעות עד שבאו לקחת אותו. אמרו לו, מה זה? הוא אמר להם, תדעו, עשרות שנים של עבודת השם ויראת שמיים, ברגע אחד כמעט סיכלתי את זה. לעבוד ולבנות ולתקן אפשר עמל, עמל גדול לעמול בכדי להשיג, אבל ברגע אחד אדם יכול לאבד את הכל. יש קונה עולמו בשעה אחת, אדם יכול לקנות את כל העולם שלו בשעה אחת. ושנאבד עולמו בשעה אחת. בראייה קטנה אדם יכול להרוס את הכל, בראייה קדושה הציץ ונפגע, אדם יכול להסיף ולהתפגע ולהסיד את הכל, ואדם יכול להסתכל ולהכניע את עצמו ולהיקדש את עצמו ולהגיע לדברים גדולים ביותר. חשבנו בערב שבת קודש, כתוב מושב בצים לא ישב. מה זה מושב בצים לא ישב? מה הפירוש של העומק של דברי דוד המלך, אשר האיש אשר הלך בעצת רשעים ודרך חטאינו עמד, הוא מושב בצים לא ישב. מה זה מושב בצים? מה הפירוש מושב בצים? מה זה מושב בצים? אז חשבנו לומר יסוד גדול, הנפש של האדם היא בנויה לעבור מתחים, היא בנויה לעבור ריגושים, היא בנויה לעבור דברים שכל אחד מהחיים שלנו עובר. הנפש של האדם צריכה את זה, כמו שאדם צריך שמחה, אדם גם צריך מתחים. הגוף צריך, הנפש צריכה מתחים. מטוס בנוי, הוא צריך לעבור מתחים, קפיצות. זה הבנייה של המטוס. הנפש של האדם בנויה לעמוד בכל ההתמודדויות. אדם, מה קורה לאדם? אדם בונה בנפש שלו, אוטם את האוזניים שלו להרבה דברים אמיתיים וחשובים ועיקרים בחיים. למה? קשה לו להתמודד איתם. למשל, כשאדם שומע משהו שיכול באמת להיות בעיה בשבילו, הוא סוגר את האוזניים, הוא לא רוצה לשמוע. באים לאדם ואומרים לו, הדבר הזה מזיק, הוא לא רוצה לשמוע. למה? כי הוא לא רוצה להתמודד עם האמת. באים ואומרים לו, דבר פלוני לא טוב לך, הוא לא רוצה להתמודד עם זה, הוא דוחה את זה. יותר חשוב לו לדחות את זה ולא להתמודד עם זה. כי אדם פוחד להתמודד עם מתחים ובעיות ודברים לא טובים. אדם מעדיף לא להיות במקומות שיש דברים שמזיקים לו לנפש, או לבריאות, או למה שהוא חושב שזה מזיק לו. אם כך אדם בונה מסננת באוזניים ומסננת בלב. דברים שבאמת חשובים, הוא עושה עצמי אוזניים, לא שומע אותם. הם עוברים לידו, הוא מנסה לברוח ממנם, הוא מנסה לא לחשוב עליהם. אבל הנפש של האדם היא צריכה את הדאגות האלה, היא צריכה את המתחים האלה, כי הנפש צורכת את זה. הנפש של האדם צורכת מדי פעם להיות במתח. הנפש של האדם צורכת מדי פעם לעמוד בהתמודדויות ואתגרים קשים. אז מה אדם עושה? הוא מחפש אתגרים אחרים לעמוד בהם, העיקר הוא לעמוד באתגרים האמיתיים של החיים. ואז מה? הוא הולך לראות כדורגל. למה? זה מתח, הנפש שלו צריכה מתח. הוא הולך לראות סרט מותח. למה? הנפש שלו צריכה מתח. הוא הולך להיכנס למריבה של אנשים. למה? כי הנפש שלו צריכה מתח. הנפש של האדם בריאה, בנויה, שצריכה להתמודד עם מתחים, צריכה להתמודד עם שמחה, צריכה להתמודד עם דברים, שזה החיים שצריך להתמודד איתם. קדוש ברוך הוא ברא אותנו וברא לנו את כל הכלים להתמודד עם כל הבעיות, ובנה לנו את כל הכלים להתמודד עם כל השמחות, ובנה לנו את כל הכלים להתמודד בכל המצבים. ואדם צריך להתמודד עם זה. הנפש בנויה את זה. והנפש דורשת את השמחה, הנפש דורשת את המתח, הנפש דורשת את ההתמודדויות, הנפש דורשת את כל הדברים. ואדם קשה לו להתמודד עם דברים אמיתיים. אז מה הוא עושה? את הדברים האמיתיים שצריכים לגרום לו מתח, את הדברים האמיתיים שהוא צריך להתרגש ממנם, הוא עוזב אותם, הוא מניח להם, כי הוא לא רוצה לחיות את זה. הוא לא רוצה להתמודד עם זה, אבל הנפש צריכה את זה. אז מה הוא עושה? הוא הולך לראות סרט, הוא הולך לראות מריבה, הוא הולך לראות סרט של כדורגל, אם מנצח, אם מסוח, הוא רוצה שזה ינצח, אם זה מפסיד, זה כואב לו. הוא הולך לראות כל דבר, הוא רוצה להיות בכל עניין, כי הנפש צריכה את המתח, את השמחה, את הצחוק, את ההתמודדויות, את כל הדברים. אבל המתח העצמי שלך, אתה לא רוצה לשמוע. את ההתמודדות הפרטית שלך, אתה לא רוצה לשמוע. את השמחה האמיתית שאתה צריך לשמוע בה, אתה לא רוצה לשמוע. לכן, אתה מחפש תחליפי שמחה, תחליפי דאגה, תחליפי התמודדויות, תחליפי של כל דבר. אבל את המציאות אתה לא רוצה להתמודד. אומר דוד המלך, הוא מושב לצין, זה המושב הלצין. שאתה בורח לתמחרויות ולדברים זיופים, ואתה לא מתמודד עם הדברים שאתה צריך להתמודד איתם. הנפש שלך צריכה להתמודד עם מתח. הנפש שלך צריכה להתמודד עם דברים שלא פשוטים. הנפש שלך צריכה להתמודד עם כל מיני דברים. אבל אתה מעדיף לסגור את האוזניים ולא להתמודד עם דברים אמיתיים שאתה צריך להתמודד איתם. עם מה אתה רוצה להתמודד? למלות את הנפש צריכה את זה במושב בצין, בסרט, במתחים, בכדורגל, אבל לא בדבר האמיתי שאתה צריך להתמודד. אדם צריך לבנות את עצמו. איך, על מה לחשוב, על מה לדאוג, על מה לשמוח. יש דברים שכן צריך לחשוב עליהם. יש דברים שכן צריכים לגרום לך רגש בלב. יש דברים שכן צריכים להדאיג אותך, דאגה של אמת. יש דברים שכן צריכים להיות בנפש שלך. אל תסגור את האוזניים ולשמוע אותם. כי אם תסגור את האוזניים ולשמוע אותם, אתה תחפש תחליף לאותם דברים, והתחליף הזה הוא בגדר של מושב לצין. קדוש ברוך הוא ברא לנו את הגוף שצריכים לאכול את הסוף של הברזל הזה, והפחמימיות הזו, ואת הדבר הזה, גם הנפש צריכה, גם מתחים, גם שמחה, גם עצבות, לא עצבות של להיכנס לדכדוך, אבל הנפש צריכה את הכל. ובמקום לקחת את האמת שהשם נתן לך להתמודד עם זה, אתה מניח את זה, דוחק את זה, מרחיק את זה, וממלא את זה במקום זה במושב לצין, בדברים לא אמיתיים, בדברים לא נכונים. הנפש מחפשת את זה, אבל יש לך את זה קרוב שלך, תפתור את זה, תטפל בזה. אתה בורח לדברים אחרים שאתה חושב שהם יהיו במקום העיקר. זה כמו אדם שצריך לאכול. הגוף צריך דברים בריאים. הוא הולך לאכול דברים אחרים, זה מסביע אותו. אבל זה לא מועיל לו. הוא לא משמיע בריא מזה. זה לא מועיל לו בכלום. זה מדרדר אותו וגורם לו לא טוב לבריאות. אדם צריך לקחת את האוכל הבריא לנשמה שלו. שהאוכל הבריא של הנשמה שלו יהיה אמת. שהאוכל של הבריא של הנשמה שלו יהיה דברים נכונים, ולא יהיה מושב לצין לא ישב, לא יהיה בגדר של מושב לצין שהאדם הזה לוקח חיקויים ודברים לא אמיתיים ושם דברים לא אמיתיים. וכל המלחמה של הרמייה, שזה הצדיק סופי, שזה צדיק יסוד עולם, שזה אור זרוע לצדיק, שזה הצדיק סופי, כל המלחמה של הרמייה של האדם היא בנויה מדברים שאדם או ללכת הקדושה ולטהרה, או לחפש את הדברים אחרים שיספקו את האדם. אבל זה לא נותן לאדם את הבריאות האמיתית של הנפש שלו, ולא נותן לאדם את הדברים הנכונים שהוא צריך לחיים שלו ולמהות של החיים שלו. אחד הדברים החשובים ביותר שאדם צריך בחיים שלו זה צדק. אחד המידות שהקדוש ברוך הוא ברא כל אחד ואחד מאיתנו, זה להיות אדם שמחפש צדק. כל אדם איתנו אחד התכונות שנולדים איתם יותר מחסד וצדק. כל אדם דורש צדק. ויושב עם אדם מורה דבר שאין בו צדק, כואב לו. כואב לו למה פגעו בו. כואב לו למה אמרו לו דבר לא הגון. כואב לו למה ביזו אותו. כואב לו למה אמרו לו דבר שעשה לו צער בלב, הוא דורש צדק. אדם שרואה משהו שאין בו צדק, כואב לו כאב גדול. הנפש של האדם יותר מחסד דורש צדק. תבוא לאדם מה הנפש שלך יותר רוצה. חסד או צדק, אדם רוצה צדק. לכן התורה שלו שאומרת צדק צדק תרדוף. מה הוא צדק צדק תרדוף? הבעיה הגדולה בצדק שקשה לאדם לעשות את הצדק. כי כמה שאדם יותר קרוב לדבר, אז האדם נהיה יותר קשה בצדק ויותר קרוב אצל עצמו ויותר מאמין שהצדק אליו והצדק נוגע אליו והוא צודק בצדק הזה. ואז האדם עובר את הגבול של הצדק ויודע לשפוט את הצדק באמת, והוא עובר לצדק הזה להיות צדק שזה שנאה או קינה או נקימה שאדם עומד נוקם ונותר. יש אחד המהויות של החיים של האדם בחיים זה צדק. על הנפש רודשת צדק. ואחד הסכנות של הצדק שזה יבוא מצדק ללא תשנא את אחיך בלבביך, ללא תתקוף ולא תיטור. כי ההבדל והחוט הדק בין הצדק לבין הטעות הוא גדול ביותר. תדעו צדיקים שבעם ישראל לא היה דין תורה, דין של הסנהדרין או דין של הקדוש ברוך הוא כבר 2000 וכמה שנים, כי קשה לנו להגיע לצדק. מה שהתורה הקדושה אומרת, מי שגנב משהו צריך להחזיר 4 ו-5, אין לנו את זה. למה? כי אנחנו פוחדים שלא נגיע לצדק האמיתי. אז מה התורה הקדושה אומרת? מה זה דין תורה? דין תורה זה תגיע לזה פשרה. הדיין יושב לחפש איפה הפשרה, תגיע לזה פשרה. לחפש את הצדק האמיתי בדבר זה קשה ביותר. והנפש של האדם דוחפת בכל הכוח להגיע לצדק. אבל קשה לנו להגיע לצדק, ואנחנו קרובים לעצמנו, ותמיד אנחנו מרגישים שאנחנו צודקים. ואפילו הגמרא מספרת על תנאים גדולים שהם כמעט טעו בצדק. למה? כי צדק זה משהו קדוש וגדול ביותר, שהנפש שלנו מחפשת יותר מכל דבר, אבל קשה לנו להעמיד את הצדק על האמת, כי אנחנו קרובים אצל עצמנו, ואנחנו יכולים בטעות קטנה להגיע ללא תשנא את אחיך בלבביך, ללא תיקום ולא תיטור. הצדק שלנו מסוכן ביותר. לכן התורה הקדושה אומרת, דיין לא יכול להיות קרוב משפחה של אדם, כי תמיד הוא יראה את הצדק של חברו, של בן משפחה שלו יותר קרוב אליו. לכן התורה הקדושה אומרת, עדים לא יכולים להיות מהמשפחה. כי זה משפחה, תמיד אתה תראה את הצדק של הבן משפחה שלך יותר קרוב. הצדק זה דבר מקודש ביותר ומסוכן ביותר. הצדק יכול ללכת למקומות שאדם יאבד את כל עולמו, כי הוא רואה את הצדק, הוא רואה את האבל, אבל הוא רואה את זה מהמשקפיים שלו. יש עוד משקפיים של הקדוש ברוך הוא, ואתה יכול לטעות, כי אתה יכול לחשוב שאדם קרוב אצל עצמו, והצדק קרוב אליו יותר מכל דבר אחר. אדם צריך להיות מאוד מאוד חכם בחוש של הצדק, כי החוש של הצדק הוא מסוכן ביותר. הוא מצד אחד נותן לך להרגיש ולראות את כל הצדק כמו שאתה חושב, ומצד שני יכול לגרום לך עוול וחורבן גדול וארץ גדול שאין לו שני יותר מהחורבן והארץ הזה שגורם לך. הצדק זה משהו דק מאוד שעובר אצל האדם מלא תשנא את אחיך בלבביך לצדק צדק תרדוף. וכך אנחנו מוצאים, אז איך באמת אפשר לעשות צדק? צדק אפשר לעשות רק אצל משה רבנו, כמו משה רבנו. כשהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, נקום את נקמת מדיין, את בני ישראל, ואחר את הספל עמך. אתה נוקד, אתה עושה את הצדק, אבל אתה מת אחרי כן. זה לא יהיה צדק שישאר לך ממנו משהו, רק אם הצדק הוא טהור לשם שמיים. וכך הגמרא אומרת, איזה הוא תמיד חכם? זה שנוקם ונותר כנחש. אז הקשינו הרבה פעמים, הרי כתוב לו תיקום ולא תיטור. מה זה איזה הוא תמיד חכם? זה שנוקם ונותר כנחש. אלא מה זה תמיד חכם? שהוא נוקם ונותר, אבל כמו נחש. מה זה נחש? נחש כל מה שהוא אוכל זה טעם חול. אין לו טעם בכלום. אם אדם נהנה מהצדק, אם אדם נהנה מלא תיקום ולא תיטור, והוא נוקם ונותר ויש לו מזה הנאה, אז הוא איבד את כל העולם שלו. הדברים של הצדק, הדברים של הנקימה, אשי התורה, בחר תעשה את עמך, רק אם אין לאדם בזה שום הנאה. אם יש לאדם בזה הנאה, אדם איבד את כל עולמו, אדם איבד את כל מה שיש לו. אדם צריך להיזהר זהירות גדולה שהמעשים שלו יהיו מעשים נקיים. כי אדם יכול לאבד את כל עולמו ברגע אחד במחשבה שאדם בטוח שהצדק אצלו. אדם בטוח שהצדק אצלו, אבל הוא מאבד את כל עולמו בזמן שהצדק אצלו, הוא מאבד את הכל. החיים זה דבר מאוד נזיל. אדם שלא יודע לתפוס את החיים שלו בצורה נכונה ובצורה אמיתית ובצורה ישרה. בבסלי אדם שקבר כמה ילדים שלו בחיים שלו, אבל יצורים קשים ביותר. הוא ידע לתפוס את הקו הנכון בין האמת, בין החושך לחול, בין הקודש לחול, בין האור לחושך. הוא ידע להבדיל את הדברים, גם אם הדברים הם דקים ביותר. הוא ידע להבדיל את הדברים בצורה חדה ביותר. הוא ידע ללמד זכות על מי שצריך. הוא ידע לקום ולהיות נוקם ונותר כנחש איפה שהיה צריך להיות. הוא ידע את הגבול, שהגבול הזה הוא מסוכן ביותר, איפה לשים אותו. הוא ידע את הגבול הזה בצורה חזקה ביותר. יש סיפור מפחיד שסיפר לנו אותו בעל דבר. היה אדם שנתן לבבא סאלי באותם שנים סכומים עצומים של כסף. יום אחד הוא בא לבית של בבא סאלי והתחיל להגיד זה טוב, והתחיל להביע דעות. בבא סאלי קם ויצא מהמקום שאותו אדם נתן לו, ואמר, ירצו שימות אותו אדם מעניין. אותו אדם סיפר לנו, אחרי הרבה שנים בשוויץ, היה מיליארדר גדול שהגיע ללחם במים, היו סביב לו צדקה. וכל הזמן היה קשה לנו, בבא סאלי היה כל הזמן מברך. כל הזמן היה מברך, בבא סאלי היה מברך את כולם, כל מי שהיה, כל היום היה מברך. איך זה ש... אומר, מקלל בצורה קשה. אותו אדם היה מעשירי עולם, הוא קנה לו עולם ומלואו ועשה לו. בבא סאלי אמר, בן אדם שעושה דבר, הוא ידע את הגבול, הוא ידע את הגבול. זה סיפור שרואים איך בבא סאלי היה עומד על הדברים בצורה קשה ביותר. הקפדה של תלמיד חכם, אין דבר יותר קשה מזה. אדם שיש על הקפדה של תלמיד חכם יכול ללכת שנים, 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 ובאיזה סיבוב שם לתפוס אותו. קפדה של תלמידי חכמים זה דבר של סכנה ביותר. קפדה של תלמידי חכמים היה לרבי חיים פינטו הגדול. תלמיד, שהתלמיד הזה התחיל להיות רע וכך וכך, ורבי חיים פינטו לא אהב את ההתנהגות שלו. רבי חיים פינטו הקפיד עליו, ואותו תלמיד נפטר וקבור לידו. הקפדה של תלמידי חכמים זה דבר שהוא סכנה ביותר. יזהרו בגחלתם, הגחלת של התלמידי חכמים זה אש. בבא סאלי ידע להבדיל בין זה לבין זה. ידע להבדיל בין הדברים, זה כן, זה לא, זה קדוש. אנשים מספרים, היה מלחמות בארץ ישראל. חמד ששת הימים, בבא סאלי היה יושב, היה אומר, תספרו לי מה קורה, היו אומרים לו חייל נפטר, הוא היה בוכה. היו אומרים לו ניצחו, הוא היה שותה ערק ושמח. הוא ידע לקחת את עצמו, לא בן אדם שברגע אחד מאבד את הכל ונופל, ולא בן אדם שעולה יותר מדי ועולה, אלא ידע לקחת את עצמו בגבול, שזה הגבול הנכון, ששם צריך ללכת. אדם לא יכול ללכת יותר מדי ימינה, ולא יכול ללכת יותר מדי שמאלה. אדם לא יכול לטפול בשום דבר, אדם צריך ללכת בקו של האמצע כמו שצריך. אתה הולך לפה, אתה יכול ליפול. אתה הולך לפה, אתה יכול ליפול. אתה צריך למצוא את הקו של האמצע בצורה הנכונה ביותר. ומה נותן לנו כוח להבדיל את הדבר הנכון ביותר? התורה, הקדושה. מתי שאדם קרוב לתורה, מתי שאדם קרוב לקדושה, אז הוא יכול לשמור על הנפש שלו. חשבנו ביום שישי, יסוד עצום. נסתכל איך אדם יכול, מה יכול לגרום, מה יכול לקרוא לאדם? נסתכל על שאול המלך. שאול המלך היה המלך הראשון של עם ישראל. היה אדם, הגמרא אומרת, בן שנה שאול במולכו כתינוק בן שנה. היה נקי כמו תינוק בן שנה שהוא צדיק, כך שאול המלך היה. ואותו שאול, שמואל הנביא רואה אותו גבוה מכל העם, מיוחד מכולם. ועם ישראל היה תקופה קשה ביותר. עם ישראל היה 12 שבטים, מדינה עם 12 קבוצות, כל קבוצה היה לה את הצבא שלה, פלישתים היו באים, הורגים פה, לוקחים פה, בוזדים פה. לא היה לעם ישראל מדינה מאורגנת. היינו בארץ ישראל, יהושע בן נון כבש את ארץ ישראל, חילקו את ארץ ישראל לשבטים, אבל לא היה לנו מלך מאורגן, צבא מאורגן, מדינה מאורגנת. לא היה לנו כלום מאורגן. ראובן לבד, שמעון לבד, לוויים היו מפוזרים ב-48 ערים. כל שבט היה לבד. וזה התחיל להיות לא טוב. זה התחיל להיות דבר לא טוב. ואז הקדוש ברוך הוא אמר לשמואל הנביא, לך ותמלוך מלך על עם ישראל. מי היה מיוחד בכולם? שאול המלך. שאול המלך היה צדיק, היה קדוש, היה מיוחד, היה בעל מידות טובות. שאול המלך מלך על עם ישראל, ארגן את עם ישראל, יצא למלחמות קשות, הביא לעם ישראל תהילה, הביא לעם ישראל פחד שהעמים פחדו ממנם, ייצג את עם ישראל. תמיד בעם ישראל, הבנים של רחל אמנו סוללים את הדרך, ואחר כך הבנים של לאה, יהודה אשר דוד המלך, יהודה הוא לוקח את המלכות. אבל שאול נכד של רחל, דוד נכד של לאה. ככה זה תמיד בעם ישראל. אנחנו מוצאים שאול המלך מתחיל לאבד, אחרי ששמואל הנביא אומר לו לך ותעשה מלחמה עם המלאק ותהרוג את כל המלאק, גברים ונשים כולם, והוא משאיר את הגג ומשאיר את הצאן והבקר. שמואל הנביא מגיע, כל עם ישראל יושבים מחכים למלך שהנביא יבוא. הנביא מאחר, הנביא שואל אותו מה קרה במלחמה. אומר לו שאול המלך, עשינו את רצון השם, מה שאמרת עשינו. שואל אותו שמואל הנביא, מה קול של הצאן והבקר שאני שומע? הוא אומר לו, זה הצאן והבקר שאנשים רצו להביא להקריב קורבנות. שמואל הנביא הסתובב והתחיל ללכת. שאול המלך מתחנן אליו, בבקשה תבייש אותי בפני כולם, תישאר איתי פה. שאול המלך תופס את המעיל של שמואל הנביא, המעיל נקרע. הסתובב שמואל הנביא ואומר לו, קרא השם ממלכתך, נגמר המלכות שלך. זה פעם אחרונה ששמואל הנביא פוגש את שאול המלך. ושמואל הנביא הולך לרמתה, מסתגר בבית שלו, לא יוצא עצוב על המלך הגדול של עם ישראל הראשון שהוא משך, שאיבד את המלוכה. ואז הקדוש ברוך הוא אומר לו, לך לבן ישי, לך לבית לחם, ותמשוך את דוד המלך למלך. הוא מושך אותו למלך. שאול המלך מתחיל להיות לו מצבי רוח קשים. ומבקשים לו נער שינגן וירגיע אותו. את מי מביאים? את דוד המלך. דוד המלך נהיה נושא כלים של שאול המלך. כל פעם ששאול מתפרק, דוד מנגן, דוד מרגיע אותו, שאול המלך נפגע. יוצאים למלחמה עם פלישתים. עומד אותו פלישתי רשע, גוליאת, 40 יום בזמן ששמע ישראל של שחרית, ובזמן ששמע ישראל של ערבית, עומד ומקלל את הקדוש ברוך הוא. וכל בני ישראל פוחדים. שאול המלך פוחד. כל עם ישראל פוחדים. דוד המלך מגיע, הוא אומר, מי האיש הזה? אומרים לו, זה אדם שמחרף ומגדף את השם. אומר דוד המלך, אני אהרוג אותו. אומרים לו, אתה ילד קטן, אתה בן 18, מה אתה יכול לעשות? זה בן אדם מומחה במלחמה, הגובה שלו, גובה הקרום, כולו משוריין. דוד לוקח 5 אבנים, זורק לו על הראש, מפיל אותו, מוריד לו את הראש, מנצח, חוזרים לירושלים, כל בנות ישראל צועקות, עיקר שאול באלפים, ודוד ברבבות. מתחיל להיות אצל שאול המלך קינה מדוד. שאול המלך חושב מה לעשות. התורה הקדושה מספרת לנו שהבת של שאול, מיכל, אוהבת את דוד. הולכים ואומרים לדוד, שאול המלך, הבת שלך מיכל אוהבת את דוד. וכבר דוד המלך, מתי שהיה במלחמה עם אותו פלישתי, אמר מי שינצח את אותו גוליית יקבל את הבת שלי להתחתן איתה. דוד המלך שומע שהבת של המלך רוצה להתחתן איתו, הוא אומר, אני פשוט, אבא שלי שאני, אין לי כסף לתת לה מתנות, אין לי כסף לתת לה מוהר גדול, תכשיפים, אין לי כסף. שאול המלך שומע את זה, ושאול המלך אומר לשרים, זה טוב, טוב לפניו. אבל שאול המלך, תראו כמה אדם יכול להגיע למצבים קשים. הבת שלו אוהבת מאוד מאוד את דוד המלך. שאול המלך אומר, אין בעיה, אתה רוצה להתחתן עם הבת שלי? אין בעיה. דוד המלך אומר לו, אין לי כסף לתת. אין לי תכשיטים לרצות את בת המלך. אומר לו שאול המלך, לך ותביא לי 100 או 200 אורלות של פלישתים, תחתוך ל-100 פלישתים או 200 פלישתים את האורלות, תביא לי זה המועד במקום כסף על זה שאתה מתחתן עם הבת שלי. והנביא מעיד ואומר, מה רצה שאול המלך? שהפלישתים יהרגו את דוד. אז ביום שישי ישבנו וחשבנו, אדם גדול כמו שאול המלך, מה יכול לקרוא לו? שהוא לוקח את הבת שלו, שאוהב את מישהו, והבת שלו זה כל החיים שלה, ומוכר את זה שאותו אדם ילך להרוג אשתי וימות באותו מהלך. איפה אדם יכול להידרדר? אדם שהוא לא יודע איפה הגבולות, הוא יכול להתעבר לדברים הקשים ביותר. ושאול המלך, דוד המלך משיג את זה, ואז הוא נותן לו עוד משהו קשה לעשות, והוא חושב בראש שלו שדוד המלך ימות שם, ודוד המלך לא מת שם. ושאול המלך מאבד את כל המחשבות שלו ומאבד את הכל. והדבר המפחיד ביותר אנחנו מוצאים, אומר שאול המלך, אומר דוד, שאול המלך ורודף אחרי דוד, ודוד בורח בערי ירושלים ובורח ממקום למקום. לילה אחד דוד המלך יודע ששאול עושה לו מערב להרוג אותו. מה עושה דוד? בורח לנוב עיר הכהנים. איפה זה נוב עיר הכהנים? זה באזור של הגבעה הצרפתית בירושלים. שם היו גרים כל הכהנים. מגיע דוד המלך לנוב עיר הכהנים בלילה, שואל אותו הכהן הגדול, אתה חתן של המלך, אתה יגמין של המלך, איפה הפמליה שלך, איפה השומרים שלך? אומר לו שאול דוד המלך, המלך שלח אותי בשליחות סודית, אני לבד, אני לא יכול לעשות כלום, אני אל תגלה לאף אחד, אני בשליחות סודית. ובאמת מה דוד המלך בורח משאול שרוצה להרוג אותו? אומר לו המלך שם, הכהן גדול, מה אני יכול לעזור לך? אמר לו, אם אתה יכול להביא לי חרב, דוד אפילו היה בלי נשק, תביא לי חרב ותביא לי קצת לאכול. דוד המלך היה רעב, היה בורח, שאול, כל הצבא מחפשים אותו. כל הצבא של עם ישראל, שאול המלך נתן הוראה להרוג את דוד המלך. כל הצבא מחפשים אותו. והוא אפילו בלי נשק. הוא אומר לו, תביא לי חרב ואני רעב, תביא לי משהו לאכול. אני בשליחות סודית של המלך, אסור שאף אחד ידע מה השליחות שלי. מה עושה הכהן? נותן לו איזה חרב של גוליאת, שדוד המלך הרג את גוליאת, ונותן לו לאכול ולשתות. מי נמצא שם ושומע את הכל? דואג האדומי. דואג האדומי הרשע הגדול שהיה לו עצות מסוכנות, הוא שומע את הכל. שאול המלך יושב בגבעת שאול, פתאום באים ואומרים לו, דוד המלך היה בנוב עיר הכהנים, אכל ושתה וכו' וכו'. שאול המלך מתחיל לצעוק ולומר לכל הסובבים שלו, כולכם בוגדים בי, כולכם עשיתם קשר יד אחת עליי, כולכם רוצים להרוג אותי, כולכם רוצים לקבל אצל דוד המלך קרמים, כולכם רוצים לקבל אצל דוד המלך משרות גבוהות. דוד המלך, שאול המלך מתרגז על כל הסובבים שלו, על השרים, על כולם. ואז דואג האדומים מספר לו שנתנו לדוד את החרב של גוליית, ונתנו ונתנו ונתנו. מה אנחנו עם מלך גדול? חושד גם באנשים הקרובים אליו, אומר לקרובים אליו, לשרים שלו, לחיילים שלו, אתם בוגדים בי. אין להם מה לומר לו. דואג האדומי בא ומספר לו, שם קרה כך וכך, נתנו לו את החרב של גוליאת. קורא שאול המלך לכל הכהנים, אומר להם, עשיתם כזה דבר? אומרים לו, ודאי, הוא בא ואמר שהמלך שרף אותו. לא, הם לא אמרו בא ואמר, אמרו חתם של המלך. אנחנו עושים מה שהמלך אומר. הכהן הגדול ידע שיש פה משהו לא טוב, הוא לא אמר לדוד, הוא בא ואמר שהוא בא להגיד, לעשות משהו סודי שלך. אמר דוד שאול המלך לחיילים שלו, תרגו את כל נוביל הכהנים, 85 כהנים. אף חייל לא רצה להרוג. כמו אנחנו לא הורגים, הכהנים גדולים לא הורגים. דוד שאול המלך אמר לדואג האדומי, תהרוג אתה. לקח דואג האדומי את החרב, רק 85 כהנים, כהנים של עם ישראל, כהנים גדולים. ואחר כך אמר להרוג את הנשים, את הילדים, את הצאן, את הבקר, את כולם. והרגו את כולם, דואג האדומי הרג את כולם. אנחנו רואים משהו מפחיד. בן אדם שנמצא בגדולה, יש לו הרבה כוח, מלך. ויש לו מצד שני יכולות לעשות מה שהוא רוצה. מלך יכול לעשות מה שהוא רוצה. מלך פורס גדר, מלך יכול לעשות מה שהוא רוצה. אבל המלך הזה מתחיל לאבד, האדם הגיבור הזה, האדם העשיר הזה, האדם החזק הזה, הוא מתחיל לאבד את הראייה הנכונה, הוא מתחיל להיכנס למקום שהוא לא יודע איך להסתכל נכון על הדברים. הוא נכנס למרחב שהמרחב הזה הוא לא בטוח בו, למרחב הספק. כוח ובלבול זה הסכנה הגדולה ביותר שיש. שאול המלך נמצא בכוח הגדול, המלך מתחיל לשחק גם עם הבת שלו. הבת שלו אוהבת אדם, שולח אותו למות. הוא מלך גדול, מתחיל לחשוד בקרובים שלו, יש לו כוח, הוא מלך, אבל מתחיל לחשוד בקרובים שלו. הוא מאבד את האיזון האמיתי של המחשבה האמיתית. בן אדם שיש לו כוח ומאבד את האיזון האמיתי להסתכל נכון על החיים, הוא יכול לעשות את כל הטעויות שבחיים. שאול המלך הוא מלך יש לו כוח, אבל הוא מאבד את האיזון האמיתי. אז כבר הבת שלו היא כלי לעשות את האינטרס שלו. אין לו כבר כלום מקודש. גם הבת שלו זה לא מקודש. גם האהבה של הבת שלו זה לא מקודש. גם החתן שלו זה לא מקודש. ואחר כך הוא החליף אותם, נתן את מרב לדוד ומיכל לדוד. הוא שיחק עם הבנות שלו, העיקר לקדש את מה שהוא רוצה. ומדובר פה על שאול המלך שהיה קדוש עליון. אבל כוח, עם לחוסר ידיעה איך להתנהל עם הכוח, מביא את האדם לאבד את כל עולמו. הורג עיר שלמה של כהנים, נוב עיר הכהנים, הוא הורג את כל הכהנים. למה? כי בטעות, תחקור, אתה רואה שהקרובים שלך לא מוכנים להרוג, אתה רואה שהשומרים שלך לא מוכנים להרוג, אתה רואה שהחיילים שלך, השרים שלך לא מוכנים להרוג. מי מוכן להרוג? רק הנוכל הגדול, דואג האדומי, הרמאי שיבגוד בו ראשון, הוא מוכן לעשות את זה. הוא מוכן ללכת ולהרוג, הוא מוכן לעשות את זה. אנשים שבטבע שלהם המידות הרעות, הם מוכנים לעשות את זה. יש אנשים, יש משל גדול, שפעם אחת הקרב רצה לעבור את הים. הוא לא מצא דרך, הוא מצא רק צפרדע. אמר הקרב לצפרדע, תקפיץ אותי מהנהר מקצה לקצה. אמר הצפרדע לקרב, אני פוחד ממך, אתה הקרב, אתה אדם בוגד, אתה תעקוץ אותי. אמר לו הצפרדע, איזה היגיון יש בזה? אם אני אקוץ אותך שאנחנו על המים, נטבע ביחד. אמר לו הצפרדע, נכון. אמר לו, תעלה לגב, אני אקפוץ. עלה לגב, התחיל לקפוץ, באמצע שם, בעומק של הים, עקץ אותו. שתיהם יורדים במצולות טובים. שאל אותו הצפרדע, איזה היגיון היה לך בזה שעקצת אותי? אמר לו, זה כבר לא קשור להיגיון, זה הטבע שלי. אדם צריך לדעת, יש אנשים שהטבע שלהם, שזה לא קשור להיגיון. זה לא קשור להיגיון, דואג אדומי, זה לא היה קשור להיגיון. אין היגיון, זה הטבע שלו. אין היגיון, זה הטבע שלו. זה הטבע שלו שדואג אדומי, לעשות מחתוקת, לשפר, לגנוב, לעשות לו טוב. יש שכל ויש משהו שזה מעל השכל. יש היגיון ויש משהו שהוא מעל ההיגיון. דואג אדומי זה היה מעל ההיגיון, מעל השכל. זה החיים שלו, זה הקרב, הוא לא יכול לעשות משהו אחר. ונסתכל מה קורה לאותו שאול המלך עם כל המידות הגדולות שהיה לו, עם כל הנפילות שכביכול היו לו. מה קרה לאותו שאול? שאול המלך יוצא למלחמה עם פלישתים סוף החיים שלו, ושאול המלך התורה מעידה היה פוחד פחד גדול. הוא ראה שהוא לא מצליח, הפלישתים חזקים. שאול המלך הולך לאורים ותומים, שואל את השם, האם אני אנצח במלחמה או לא? השם לא עונה לו. הרגת את נוב עיר הכהנים, איך השם יעזור לך? איך השם יענה לך? הולך לכל הנביאים, שואל אותם, האם אני אצליח במלחמה או לא? אף נביא לא עונה לו. הולך לכל המקומות, שואל, מה יהיה? המלחמה, הקרב קשה, הם חזקים ביותר, אין לנו כוח. שואל שאול המלך, האם יש אישה שיודעת להוריד ברוב אנשים? אומרים לו הקרובים אליו, יש אישה בגלבוע, קרוב לפה, שהיא יודעת להוריד אנשים באור. אומר שאול המלך לעוזרים שלו, תיקחו אותי אליה. הולכים כל הלילה, מגיעים לפנות בוקר לבית שלה. אומר שאול המלך, תורידי לי באור, ומתחפש לאדם אחר, שלא ידעו שהוא המלך, הולך לשתי שומרים, מגיע לאותה אישה. אומר לה, תורידי לי באור את שמואל הנביא. היא אומרת, אני פוחדת לעשות את זה. שאל אותה למה? היא אמרה לו, כי שאול המלך יהרוג אותי. שאול המלך קשה, אני אעשה דבר שאני פוחדת. הוא אמר לה, אני מבטיח לך שלא יקרה לך כלום. אני נודר לך, לא יקרה לך כלום. היא עוד לא ידעה שהוא המלך. רק הוא האיש חשוב, עם שתי שומרים, הוא אומר לה, אני מבטיח לא יקרה לך כלום. היא אומרת לו, טוב. פתאום היא צועקת צעקה קשה. היא אומרת, אני רואה אור גדול, שמואל הנביא. והשאול המלך נכנס. ושמואל הנביא צועק עליו, למה הפרעת לי? למה הורדת אותי? למה הפרעת לי? אומר לו שמואל הנביא, שאול המלך, כי אני בצער גדול, אני קורא לשם והשם לא עונה לי, אני מתפלל לשם והשם לא עונה לי, ויש מלחמה גדולה בחוץ ואני לא יודע מה יהיה. אומר לו שמואל הנביא, מחר אתה ובניך איתי פה, מחר אתה והילדים שלך מתים. יוצא שאול המלך, ואותו אישה אוהבת כולה, למה שיקרת לי? למה לא אמרת לי שאתה שאול המלך? למה שיקרת לי? והנביא מספר ששאול המלך היה רעב, לא אכל 3 ימים. ואותה אישה אומרת לשאול, שיקרת אותי, שמעתי לך, תשמע לי עכשיו גם אתה, בבקשה תשב תאכל. איש שמע שאומרים לו מחר תמות. היא אמר לו, בבקשה, נתתי לך מילה, אתה נתת לי מילה, עכשיו אתה תשמע לי תשב תאכל. הוא לא רצה, הכביד עליו. ישב שאול המלך ואכל, לקחה מרבק, חתיכה של בשר, שחטה, נתנה לו לאכול ולשתור. חזר למלחמה, לא סיפר לאף אחד שמחר הוא והילדים שלו מתים. הוא יכל המורחה לברוח, הוא יכל להגיד לילדים שלו תברחו. הלך באמת כמו גיבור, ולא גרם שום דבר לברוח או להתחמק או לעשות כלום. אדם צריך לדעת, גם אם אתה צדיק, גם אם אתה קדוש, וכנכון אם אתה לא צדיק, אתה אדם רגיל, יש לך כוח, תיזהר בכוח שלך. כי הכוח שלך יכול להגיע למקום שילך איתך לארץ גדול. כל האנשים יעלה בעל השם, מאדם שהצליח לעלות, אבל מי יקום במקום קודשו, מי ידע לשמור על העלייה במקום גבוה. אנשים עולים, אבל אם אתה לא שומר על זה אתה נופל. הרבה אנשים עלו, אבל הם לא ידעו איך לשמור על זה. שאול המלך הגיע לדרגות הגבוהות ביותר, הוא לא ידע איך לשמור על זה, הוא איבד את זה. דוד המלך עלה וירד, עלה וירד, אבל הוא ידע תמיד לשמור על זה. הוא ידע תמיד איך לשמור על העלייה, שעלייה לא תיפול. מתי שאדם יודע להסתכל על החיים בצורה נכונה, לקחת את התורה בצורה נכונה, לחיות את התורה, לקחת את החיים בצורה נכונה ולחיות את החיים בצורה נכונה, אז כל המהות של האדם, בין באושר בין בעוני, אפשר לומר יסוד מפשיט. כתוב, אתה הוא השם האלוקים אשר בחרת באברהם, והוסיתו ומאור כסדים, מצאת על שמו אברהם, נתת את לבוא נאמן לפניך. זה כתוב בנביא נחמיה. אז איך מתחיל הפסוק? אתה הוא השם אלוקים שבחרת באברהם, אברהם, לא אברהם, השם שלו הראשון, והצלתו מאור כסדים, הצלת אותו מאור כסדים, ושמת את שמו אברהם. אז אומרים אבותינו הקדושים מהפירוש, יש שתי ניסיונות לאדם. יש ניסיון של העושר, יש ניסיון של העוני. שתי הניסיונות ניסיונות קשים. רבותינו הקדושים אומרים שהניסיון של העושר הוא יותר גדול מהניסיון של העוני. ומי עבר את שתי הניסיונות? אברהם אבינו. אתה הוא השם אלוקים אשר בחרת באברהם. אברהם בהתחלה היה עני, והיה לו מה לאכול, והיה רב בארץ. אברהם אבינו היה לו עובד הלוואות. אברהם אבינו היה לו חובות קשים ביותר. אז אברהם עבד את הקדוש ברוך הוא בקדושה ובטהרה, וגם עבר ניסיונות שיברקו אותו לאור כסדים, וגם עבר ניסיונות קשים ביותר. הוא עבר את ניסיון העוני בצורה הקשה ביותר, ועמד בו. ושמת את שמו אברהם, אחר כך שמת אותו אברהם, העמדת אותו בניסיון העושר, והוא עמד גם בניסיון העושר. אברהם אבינו עמד גם בעוני וגם בעושר. מה קרה לבני ישראל בארץ מצרים? בני ישראל בארץ מצרים היו עניים, היו עבדים, היו בשפל תחתית. והקדוש ברוך הוא פתאום עומד להוציא אותם ולתת להם עושר גדול. בני ישראל לא רוצים. הם אומרים לקדוש ברוך הוא, אנחנו רוצים להישאר בניסיון העוני. כולם יודעים מה סיפור עם הנועם אלימלך ורבי זושה. אחד התפלל לקדוש ברוך הוא שכל הנכדים שלו יהיו עשירים. ואחד התפלל לקדוש ברוך הוא שכל הנכדים שלו יהיו עניים. כי הנועם אלימלך ראה בעשירות אפשר לעשות עולם. ורבי זושה אמר בעשירות אפשר ליפול. אז התפלל שהנכדים שלו והצאצאים שלו יהיו עניים. ואברהם אלימלך התפלל שהנכדים והצאצאים שלו יהיו עשירים. אברהם אבינו עבר את העושר ואת העוני, שתי הניסיונות. בני ישראל היו במצרים בניסיון העוני. מגיעים לניסיון העושר, קדוש ברוך הוא אומר ושאלה אישה מחברתה כלי כסף וכלי זהב, בני ישראל לא רוצים. קדוש ברוך הוא אומר ושאלה, נא, בבקשה, אתה תלחץ אותם שילכו לשאול, תלחץ אותם שילכו להלוות. כשלא יאמר אותו צדיק ועבדו ועינו אותם קיים בהם, ואחרי כן ניסו רכוש גדול לא קיים בהם. אברהם בני ישראל בארץ מצרים רצו להישאר בניסיון העוני, פחדו מניסיון העושר. הניסיון של העושר לפעמים הוא יותר גדול מניסיון העוני. ואברהם אבינו עבר גם את זה וגם את זה. ולכן מתי שבני ישראל חטאו בחטא העגל, מה אומר משה רבנו? אם לא נע, נכה נמנע מספריך. מה זה נע? הקדוש ברוך הוא אומר, אתה ביקשת ממני ושאלה, נע אישה מחברתה, נע. אז אתה השם, הם רצו ניסיון עוני, אתה נתת להם עושר, אז תמחוק את הנע הזה. כי בכל זה הטענה של משה רבנו. מישהו רוצה לומר משהו צדיקים? יש לה צדיק, איך קוראים לכם? איך קוראים לך צדיק?
רבנים?
זכות בבסדי, זכות בבסדי צדיש, יהיה לך כל הברכה שבעולם. אני אוהב אותך הרבה. מחילה עם צעירותכם בגרעינים, מחילה, 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 מחילה. סליחה, מחילה, סליחה. אנחנו דורשים וכואב לנו, אולי פגענו בכם, מחילה, מחילה, מחילה. מחילה בפני כולם, מחילה, מחילה. אתם דורכים, מחילה. מחילה. כן, צדיקים, תצלח לנו מחילה. כן? אנחנו דורשים ואומרים, אתה נותן מחר, תותן מחר להצטגר. אנחנו נותנים מוסר ואנחנו אומרים תיתן מוסר להשכחה קודם כל. אתם צדיקים בדימו של רבי מיכאל, אני רוצה לומר דבר. כן צדיק, יש על זה כמה דברים. כתוב שאולי הכהן גדול בקודש הקודשים יראה אישה וירצה להתחתן איתה ויקלד בעלה בקודש הקודשים. יש בזה כל מיני דעות, למה יש דעות כך, יש דעות כך.
שאול כבר את המעלה הגבוהה שלו והתחיל לחשוב ולחש את זה למקומות של מחשבה שיכול לנצל את הכוח, אז אחר כך נולד הדבר הזה בכהן גדול.
אדם יכול חס ושלום מתי שהוא נמצא באיזושהי שגולה לאבד את המחשבה האמיתית שלו, לאבד את המחשבה האמיתית. ואם אדם מאבד את המחשבה האמיתית, אדם מאבד את הכל. אדם צריך להיזהר לא לאבד את המחשבה, גם אם אתה בשגולה גדולה, תיזהר לא לאבד את המחשבה האמיתית שלך. גם אתה בשגולה גדולה. אנשים גדולים יבדו את כל העולם שלהם כי פגעו באדם בדבר אחד, כי עשו משהו שלא צריך לעשות. הנה שאול המלך משתמש בבת שלו. מה אתה משתמש בבת שלך? הנה שאול המלך הורג את כל נוביר הכהנים על מה? על חרב. את כל הכהנים להרוג על חרב. את כל הכהנים להרוג על חרב. איך? למה? כן, רבי משה. ודאי, אבל הניסיון של הראש של אדם יכול לעשות דברים לא טובים, אדם יכול בגבר ורמל. כי הניסיון של העניות זה אדם משקר, הניסיון של העושר, אדם יקפור בשם, ימרוד בשם, יעשה דברים קשים כלפי שמיים. ואדם צריך לעבוד על עצמו, לא זה ולא זה, לא לטעות בזה ולא לטעות בזה, אדם צריך להיזהר על עצמו. יותר מניסיון העושר, הניסיון של העושר הוא קשה ביותר. מי רוצה צדיקים לשאול לומר דבר? אז אמרנו לצנות, מושב לציר כאשר שאדם מחפש ריגושים אחרים, לא מה שהוא צריך לקבל. כי כנכון קשה לאדם להתמודד עם מה שהוא לא רוצה לשמוע, מה שפוגע בו, מה שמזיק לו. אז הוא מחפש מתחים אחרים, דברים אחרים בסרט, בכדורגל, זה מה שהוא עושה. העיקר לא להתמודד עם הדברים שהוא צריך להתמודד בהם. עם הדברים שהוא צריך להתמודד, הוא לא רוצה להתמודד. אז כל הרדיפה וכל הדברים שהיום בנו, שאנשים רואים את זה ושומעים את זה וזה אוהב את זה, כי הגוף צריך, הנפש צריכה את זה. אז איך אתה משיג את זה? על ידי דברים אחרים, לא על ידי מה שהוא צריך להתמודד עם עצמו. מתי שהבן שלו בא ואומר לו כואב לי הראש, הוא אומר לו אין לו זמן לשמוע. אשתו באה ואומרת לו אני לא מרגישה טוב, אין לו זמן לשמוע. אבל לשמוע מתחים אחרים, כן יש לו זמן. את ההתמודדויות האמיתיות דוחים אותם, את ההתמודדויות שלא צריך להתמודד איתם נכנסים בהם. זה מושב לא להתקיצים לשם. אל תיקח את הדברים הריקים ולהכניס אותם לחיים שלך. כן,
צדיק. אז אין לו כבר את הסיפור בתורה, אבל כזה שהוא צריך לקבל. ואז הוא מחפש דברים אחרים,
תודה. חזק צדיק. אדם צריך לדעת מה הנפש שלו ואיפה הנפש שלו, ולמצוא את הנפש שלו, ושם לדעת איך ללכת עם הנפש שלו בצורה נכונה. תדעו, בבא סאלי הוא היה אדם עם חוכמה גדולה, הוא ידע את החיים בצורה אמיתית ביותר, היה בקיא בכל הקבלה, בכל הגמרות, בכל המשנה, בכל, וגם בכל חיי העולם הזה. שאדם צדיק אבי שקורי בארץ ישראל, שסיפר לנו היה הולך הרבה לבבא סאלי, ויום אחד בבא סאלי אמר לו, תקנה לי איזה מקרר, אז הביאו לארץ ישראל את המקרר של הגלידות. בבא סאלי אמר לו, תביא לי מקרר של גלידות לבית. בבא סאלי קודש קודשים מוצא מקרר של גלידות לבית. הוא אמר בבא סאלי, מבקש אני עושה. הוא הלך, הפך את העולם, זה היה אז רק לתנובה או לאיזה חברה, הלך להשיג מקרר של גלידות. הוא הביא לבבא סאלי לבית, בבא סאלי פתח רעה, אמר לו, עכשיו תיקח. כל דבר בעולם היה יושב איתו טייס, הוא אמר לו, תסביר לי מה זה מטוס, איך מטוס נוסע. כל דבר בעולם, בבא סאלי היה לו ראש שידע כל דבר בעניין, בעולם. מי רוצה צדיקים לומר עוד דבר?
האדם לא ישאף לעשירות?
טוב, בטל ישאף, לא, אדם צריך לשאוף לעשירות, אבל אדם צריך לדעת את הגבולות של הדברים. אדם צריך לדעת את הגבולות של הדברים.
מה אפשר לה... יש לאנשים הרבה הרבה קושי בפרנסה. ואנשים, בזמן שיש חסוך של הפרנסה, מתחילים לשאת לעשמם כל מיני הנחות ודברים שונים שעוברים את הגבול של מה שהיה להם, וכמו שהרב אמר, אם אין לך מילה,
למה יורד גשמים, למה יש עצירת גשמים, למה מפסיקה להיות פרנסה? עצירת גשמים זה מפסיק להיות פרנסה, כי אנשי אמון, אדם שאין לו מילה, אדם שאין לו אמון לא בשם ולא באנשים, והמילה שלו זה לא מילה, זה מה שהוא אומר זה לא מילה, אז זה גורם ש... מה זה הזה מתח, שמתי שבאים ואומרים לך משהו, אתה מיד עומד. תדע לקבל את המצח שלך, לא להיות אז במצח. מי שאז מצח, בגללו אין פרנסה. אז אדם שהוא לא יודע להתקפל, לא יודע להתקופס, לא יודע, הוא אז מצח, הוא אדם שאין לו מילה, הוא אז מצח. זה מוריד את הפרנסה.
שבוע זאת אפשר לשאול שאלה של הקשר של הבבא סאלי עם חולי דיגומטיץ', שיודעים שהיה לנו קשר מאוד עזור, אבל יודעים את זה מהרבה סיפורים, הרבה סיפורים וספרים, אבל בגלל שגדלת בבית, אז אתה יכול להגיד לנו משהו.
אתם תמצאו את זה באיזה גמטריה. תדעו שאמרנו בשיעור צדיקים יסוד עצום, החמש חושים כנגד המנצבח, זה חמש חושים, זה פחד ואימה. אם אדם רוצה לתקן את המידה שזה הגאולה זה צדיק, אור זרוע לצדיק ולשרת שמחה, זה הצדיק סופי, זה הגאולה האחרונה בכוח של הצדיק סופי. זה הגאולה האחרונה בכוח של הצדיק סופי. כן, צדיק.
לשאול האם לדעתכם תלמידים חייבים תמיד להיות עם הראש השיבה שלהם שאף פעם לא יהיה לבד?
למה יהיה לבד? למה יש שוכחות ברעים כמנתיקים?
הוא הולך למקומות, הולך לביתו,
תלוי.
יש לו סוג, הוא כמו ספר תורה, שבעצם אם הוא נמצא לבד, יש לו ספר תורה לבד.
תלוי אם אדם בגדר כיסוי או בגדר סוסטרן יריות. כן?
עדיין,
מה אומרת רבי מאיר בעל הנס היה מכבד את העשירים? אדם שהוא עשיר הוא זכה לעשירות, רבי מאיר בעל הנס, רבי היה מכבד את העשירים. ודאי שאדם לא יגידו, יתפלל אם רוצה להיות עני, לא. אדם ישתדל לעשות את הכל, ומתי שאתה עני, תדע, יש לזה תיקון, ומתי שאתה עשיר, תדע, יש לזה גם תיקון. יש לזה תיקון ויש לזה תיקון. צריך להיות כל הזמן ערני. רבי משה, אמרנו, אין כללים בחיים, הכלל הגדול ביותר שאין כללים בחיים. החיים צריך להיזהר כל הזמן, ואדם לא יאמין בעצמו עד יום מותו, ואדם צריך כל הזמן להיות בערנות ולהיות פוקח את העיניים איך קורה ומה קורה.
אמרנו על זה, שאם אדם לא דמוק, אם בתורה או בדרך של מי שהוא עושה לך רב, אין מציאות מהכוח שלו עצמי להציג דברים בעולם הזה בלי ללכת תמיד.
רבי מיכאל, אדם שחושב שהוא יכול לשמור שבת בלי ללמוד הלכות שבת פעם בזמן לרענן אותם, אין מציאות כזה, הוא יקשר בהלכות שבת. כל דבר, אם אתה לא חי אותו, ואתם הדלקים בשם אלוקיכם, אם אתה לא חי את זה יום יום, אתה מאבד את זה, אתה לא יכול. אתה מאבד את זה. אדם צריך להיות דבוק בשם. אנחנו כל שנה מספרים על הרב שלנו, רב שמעון אוירבך, היה קודש קודשים. הוא סיפר שכל שנה בדלת בשבט, בהילולה של בבא סאלי, הוא היה עושה סעודה, סעודת הודיה. ולמה הוא היה עושה סעודת הודיה? ידוע סיפור שהיה כמה אדמו"רים מניו יורק ועוד כמה רבנים שבאו לבבא סאלי. בבא סאלי אמר להם, מתי שאני יעלה לשמיים, הוא אמר להם, שבוע הבא גם אתם תהיו איתי, אנחנו לא זוכרים בדיוק את הלשון. ולשבוע הבא בבא סאלי נפטר, היה לוויה, הם באו ללוויה, אותו אדמו"ר מניו יורק ועוד משפחה שלו, וגמרו את הלוויה בנתיבות, רצו לנסוע לבני ברק. רב שמעון אוירבך עוד היה אברך, והוא היה צריך לנסוע לירושלים, הוא בא לעלות לאוטו, רצה טרמפ לבני ברק, ומבני ברק לנסוע לירושלים. מתי שהוא עלה לאוטו, בא אדם ואמר לו, אני גם נוסע לבני ברק, ואתה רוצה לנסוע לירושלים, אז אני קודם לך. הוציא את רב שמעון אוירבך מהאוטו, יצא מהאוטו, הוא נכנס, המכונית נסעה לכיוון בני ברק, בדרך התהפכה וכולם מתו, בחזרה מהלוויה שלו בסלי. ואז רב שמעון אוירבך אומר לנו, כל דלת בשבט הוא יוסף סעודה, ברוך שעשה לי נס, על הנס השם הציל אותו עם היד, נשאר באוטו, היה מתהפך ומת. בבסלי היה קודש קודשים. קודש קודשים. הגמרא אומרת, על כוחך אתה נוסר, ועל כוחך אתה נולד, ועל כוחך אתה מת. ועל כוחך אתה עתיד יתן דין וחשבון. יש ארבע דברים על כוחך. אתה נוצר בבטן של אמא שלך, תרצה או לא תרצה. אתה תיוולד לעולם, תרצה או לא תרצה. אתה חי בעולם, תרצה או לא תרצה. ואתה תיתן את הדין ב-120, תרצה או לא תרצה. ארבע דברים שבעל כוחך. עכשיו אפשר להגיד על זה יסוד גדול. יש גמרא במסכת בבא קמא, שהגמרא אומרת, יש אדם שיש לו שדה בו, ויש מישהו שיש לו שדה שלו פה, ופה, ופה, ופה. הוא נמצא מארבע כיוונים שדות של אנשים, והוא באמצע. אדם אחד בנה גדר, אומר לו, תיתן לי חלק שלי, עשיתי גדר, הוא אומר, אני לא רוצה גדר. אז אי אפשר לקפוץ אותו לגדר. כי הוא אומר, זה רק מחסה לי מקום אחד, אני לא משלם לך. שמו עוד גדר, גם אי אפשר לחייב אותו. שמו עוד גדר, גם אי אפשר לחייב אותו. אם הוא שם פה גדר, שלושתם באים ואומרים לו, תשלם לי. למה? משום שאתה הוכחת בדעתך ששמת את הגדר הרביעי, שהגדר מצד ימין ומצד שמאל, ופה שלושה כיוונים זה לטובתך. אז על את הגדר הרביעי ששמת, אתה חייב לשלם לנו להשתתף בשלוש סדרים של הגדר. אותו דבר, על כוחך אתה נוצר. אתה על כוחך נוצר בבטן. אז זה אפשר לתבוע אותך. על כוחך אתה נולד. טוב, זה עוד גדר שמת, אי אפשר לקבוע אותך. עד כוחך אתה חי, טוב, גם זה אי אפשר לקבוע אותך. אבל אם אדם, אחרי שהוא חי, הוא מתחיל לקנות לעצמו, ולאהוב את עצמו, וללכת לרופא, ולדאוג לעצמו, אז זה שמת גדר רביעית, אז אתה צריך לשלם על הקדוש. וזה מה שהיה אצל פרעה. פרעה, הקדוש ברוך הוא אמר לו, לאברהם אבינו בברית בין הבתרים, ידוע תדע, כי גר יהיה זרעך, בארץ לא להם, ועבדום לימון אותם 400 שנה. אין בעיה, אולי צריך לקבל עונש על זה, אבל מתי שהשם שלח לגאול את בני ישראל והוא התחיל לשחק משחקים והוא נראה רצון עצמי, אז החייב אותו על הכל. מוצדיקים? כן, צדיק.
פשוט שאני שאמרנו בשיר בין 50 אפשר להגיד בעיונים אתם יודעים שהעולם יגן כל יום יש שם בדירות המדינים שיגן כל יום את הזבוכו שבערוצי בית בשמיים הוא רואה מה לכם אומרים מה שקורה בשמיים ועצמו הוא אומר אני צריך את החידות לעולם אם מגיע עד את זה גילה וגילה נדוק ירדים על הזמן הזה שזבוכו כל עוד שהוא קורא ולכן הוא רואה עשו חקירה על ארץ עם יהודים שפועלים ושומרים את עצמם
מהשינה. מדהים צדיק מה יש בנס. כי בכל כל בוקר הקדוש ברוך הוא קם, הרי מה נותן את החיות בעולם? השמש. אם אין שמש, הפירות לא גודלים טוב. אם אין שמש, השמש זה נותן הרבה חיות לעולם. אז כי בכל הגויים היו משתחווים לשמש. אז אדם שקם לפני שהשמש, בנס, לפני השמש, הקדוש ברוך הוא מברך אותו ברכה, כי בכל אתה, לפני השמש התפללת. זה היסוד של הנס. כן, צדיק. וגם בלילה יש ערבית, מתי מנחה, מתי ערבית, גם בלילה זה יש לזה זמן. ז'אק, אתם הכרתם בבשרי? הייתם הולכים אליו. מי זכה לראות בבשרי פעם? תספרו לנו משהו.
בפעם ראשונה ראיתי את הבשרי שכל מורנו לבן הקדושנו שמעריך מאוד את השם הנמין בפעם ראשונה זכיתי לראות את הבשרי על השלום בשנת 1974 1975 הייתי תלמיד בישיבת אור בגדל אור אצל הרב גרוסמן היה שם משפיע יהודי יקר מאוד צדיק רב נחום מנחם כהן משפיע מאוד מאוד ורשמיים גדול מאוד היה לוקח פעם מדי פעם תלמידים מצד צדיקים גדולים אז פעם ראשונה כשלקח אחד מהתלמידים אני זכיתי להיות אצל רובסני הייתי עד אולי בין 13-14 ברוך השם גם לאחר מכן זכיתי לראות את הסבא של מורנו רבנו רבא בגביר והוא אומר ישיב אותי לידו ונתן ברכה וידוע מאז התפרסם סיפור מאוד גדול של הילד שנאבד אולי איפה נמצא, שאלו את הבבא סאלי הרב אמר, תלכו לבני, בבא מאיר הוא יגיד לכם את הכל ואז בבא מאיר הוא צייר את העלייה הוא נתן את זה להורים, הוא מתלכו ללונדון באנגליה, שם תמצא שזה נמצא ושם הילד נמצא ואכן כך היה אנחנו שם ומצאו את הילד והגיעו את הביתה ובבא מאיר זה היה אחד גם תנקוד בחודשים ובעצם בבא סאלי אני אגיד לכם משהו אישי שלי לפני מספר שנים חוויתי את זה וברוך השם אצלנו בבית כל מוצא שבת קוראים קצת כמה סיפורים של בבא שם טוב וכמה סיפורים של בבא סאלי בבא סאלי עליו השלום היה מאוד 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 קשור ונוהג כדרכיו של בבא שם טוב אם אדם הוא זכה לראות בבא סאלי זאת אומרת הוא זכה לראות גם כן בבא שם טוב כי היה מאוד מאוד קשור איתו אתם יודעים שפה בארצות הברית עניין של שינת רישיון זה מאוד דבר מאוד חמור ודינו אם תופסים אדם שהוא בשינת רישיון יש לו כמות הרבה צוער והיה לי מקרה דבר כזה ניסים קודם בעולם שהיה לי שינת רישיון והייתי מוכרח לנסוע עם האוטו נסעתי ויש פה אזור אחד שהוא מאוד 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 קפדנים זה בל חרבו בשכונה של בל חרבו שם השוטרים מאוד מאוד קפדנים ופתאום השוטר עצר אותי טוב, אז עמדתי בצד וכשהוא בא אליי הוא מתן לי רישיון היה לי בעיה של רישיון של שלילת רישיון אמרתי גמרנו, זהו, זה המקום שברגע שתופסים זה בית סוהר הקפדת על עצמי, אמרתי איך דבר כזה יקרה זה בדיוק היה בדלת שבט וההילולה של מורים רבינו תעשה ראשינו בבא סאלי על השלום והתפרלתי, אמרתי, גמרנו, אז פתאום אני רואה, זה לא רק שוטר אחד, כבר באו זה 4-5, אמרתי, זה גמרנו. אם כבר גמרנו זה, זאת אומרת, המקרה הוא חמור מאוד. הוא הולך שם ללכם הרישיון, וכשהרישיון הוא שלילי, גם כן המספר, הצד של האוטו, זה מספר האוטו, אז מה שאומרים, registration, זה גם כן נתפס, זה לא שווה. אז אמרתי לו, גם זה אין לי וגם זה לא, אז גמרנו, הוא הלך איזה חצי שעה שם, בפנים, אמרתי לו, בטח כבר גמרנו, הוציא אותי מהאוטו, ויעשו מה שהם רוצים. בינתיים התפללתי, ממש ביקשתי מבבא סאלי על השלום, שזכיתי להיות אצלו, שכמה תהילים, דברים כאלה. אחרי חצי שעה הוא בא, השוטר הזה, אומר לי, רבי, הרב, אתה קח את הראשון שלך, קח נשא שלך, קח, נתן לי דוח, מתן שום דוח
אומר לי, קח את הדוח הזה, ואתה תגיד להם שאתה עוד מעט תסדר את הרישיון שלך וכל זה, בבית משפט יזכו אותך. לך הביתה. אני מסתכל, לא יודע, לבכות, לשמוח. לך הביתה, זאת אומרת, אם חלילה וחס קורה משהו בדרך, זה לא איזה בעיה, כאילו, אשמתי, זה אשמה של השוטר, איך נתן לי עם רישיון שלילי ללכת הביתה. אבל בסופו של דבר, כשם הלכתי הביתה, ולא רק שום דבר לא קרה, אבל אחרי שמרים כבר סדם את הרישיון בכל. אני אומר, מורה ורבותיי, התפילות האלה, עם בבא סאלי, זה דבר גדול גדול מאוד. מי שזוכה להיות בארץ, להעלות את ציון שלו, של הרב, זה מאוד מאוד חשוב, דבר מאוד, דבר גדול מאוד. זוכר להגיד, היום אנחנו נסועל, יש נשים שלנו רפואה שלמה, לכל הרב, אמן, חושבות חיים, עד מאה ועשרים, כן, לראות את הנה משהו שצורים מרב אבנו, וכן,
אמן, 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 אמן. היום זה גם ההידולה, שתהיות תקר, שפת אמת, כן? וכן זה שפת אמת היום. שפת אמת.
כל
שעה תשעה פנוי
קצת
עוד דברים בשבת. כל הזמן זה לא לשבת. אתה מוצא את עצמך בגלל הספר וכל הזמן. מתי זה שפת אמת?
היי בשבת.
אולי נאמר דבר בשם שפת אמת. הקב"ה אומר למשה רבנו ללכת ושבני ישראל יכירו את הקורבן וכו', ותראו את הלשון, משה רבנו מצווה את בני ישראל לקחת אדום ולשים בדם ולשים על המשקוף. התורה לא אומרת אדום, זה כתוב שהשם ציווה את משה אדום. השם ציווה את משה אדום, משה הוסיף אדום. בתורה לא כתוב שהשם אמר לו ולקחו אדום. תסתכלו בפסוקים, אין, לא כתוב אדום. משה מעצמו הלך ואומר להם תקחו אדום. ואם אתם יודעים, אזוב זה זאתר, ובבסלי, כל אדם שהיה בא אליו, היה אומר לו, אני פוחד מהעין הרע, פוחד מכל דבר, הוא היה אומר לו, תשים זאתר בכיס. ובבסלי, כל פעם שהיה מקבל אנשים, לפני שהיה מקבל אנשים, הוא היה מרים את, את המפה, והיה ביד שלו מפזר זאתר ברוטה על השולחן, וזה שם את המפה. וכתוב בספרים הקדושים שזאתר מסים מהעין הרע, מסים... זאתר, העת אזוב זאתר, יש בו כוחות עצומים, כוחות עצומים. מי שפוחד מהעין הרע, מי שפוחד מפחדים, מי ש... כל דבר שיש פה דברים לא טובים, זאתר יש לזה כוח גדול לדחוק את זה. ורואים, מתי שבני ישראל יצאו ממצרים, משה אומר, תקחו אזוב, תשימו בדם, תשימו במשקוף ובשתי המזוזות. איפה רואים עוד אזוב? מתי שבני ישראל מצורע, יש אדם מצרע, גם מזים עליו מהאזור, וגם באפר פרה אדומה, גם כן מזים מהאזור. זה השלוש מקומות שמצינו, שמזים מהאזור. אזור זה זאתר. תגידו לנו את הלשון של התורה, איך ואספתם. ביציאת מצרים, משה. בציווי של השם לא כתוב אזור. וכביכול משה רבנו מעצמו הולך ואומר קחו אזוב. ולקחתם אגודת אזוב. מה זה תיקחו את האזוב, תאגדו אותו. ולו את זה בדם, וזה תשימו.
ולעתן אל המשקוף, ושתי המזוזות. מידם של בקם.
השם מסיבה את משה אזוב. תסתכלו בציווי של השם. מי נמצא מהר הציווי של הקדוש ברוך הוא? אין אזוב. יקראו הפסוקים
הרומדים בערב ישראל אתה אומר את דרי האדם לכן לא עוד הרבטים
מאיפה היה טוב? משה רבנו עושה על דעת עצמו? כי עבד נאמן קרא תלו, איך משה רבנו על דעת עצמו אומר פתאום אזוב? מי אמר לך אזוב? מאיפה בא אזוב? מאיפה הגיע אזוב? מי אמר לך אזוב? על משה רבנו כתוב, עבד נאמן קרא תלו, משה לא עושה בדיוק מי ביקש לך אזוב? מאיפה אתה מכניס פתאום אזוב? מי ציבה אותך אזוב? מי אמר לך אזוב? מי רוצה לענות את זה? איך נכנס פה אזוב? איך משה, השם עוד ציבה אותו, איך הוא מכניס דבר שהקדוש ברוך הוא ציבה אותו? גם רוטה, יש לי רוטה סגולות גדולות מאוד. רוטה וזאטה, כל אדם יקפיד, עשים איתו בכיס. בן אדם יוצא לדרך, בן אדם פוחד מעין הרע, אדם פוחד מכישופים, אדם פוחד מדברים, זאטה ורוטה. שקית קטנה עם זאטה, כל מי שהיה בא לבבא סאלי, זאטה ורוטה, לבבא מאיר, זאטה ורוטה. מה, איך משה מסתבר, ולמה דווקא אזור, ולמה גם במקטורה אזור, ולמה רק בפרה אדומה, בפרה אדומה יותר, שורפים את האזור עם הפרה, שורפים את האזור עם הפרה, למה שורפים את האזור עם הפרה, למה? אז פת אמת אומר שכל בני ישראל יוצאים ממצרים, מתי שיוצאים, אז קורה הרבה בעיות. איזה בעיות קורה? הרבה פעמים אנשים שהיו תחת איזה דקטטורה או תחת מישהו קשה ופתאום זה משתחרר, רואים כמו שיש איזה חדר או מלמד קשה שקשה עם הילדים או בית שקשה ותימא תורה ותקום לבית כנסת ומכות וצעקות, הילדים גוזרים כופרים בהכל. לכן צריך להיות ביד רכה ולא ביד קשה. בני ישראל היו במצרים ביד קשה ופתאום הכל נפתח. אומר להם משה רבנו, היינו עבדים, היינו קטנים, אבל עכשיו נאגוד, ניקח את זה, לא נתפזר ונלך ונתקלקל ונתפזר, נאגוד את זה וניקח את המזוזות אברהם, יצחק ויעקב ונהיה עבודים ונצא פתח הבית, נצא למשהו חדש, ולא הפיזור הזה שהיינו עבדים נתפזר וילך לגמרי.
זה אומר, אם נתנסים הוא מן הגולה,
וככה גם מצורה, אדם מצורה, דיבר לשון הרע, אחר כך הוא צריך להירסק, להשתחרר, אזור, עבודת אזור, היית לא טוב, תאגוד את עצמך, תפשור את עצמך, תומתמת, תפשור את עצמך, תפוס את עצמך. בן אדם שפורקים עול, נפתח הכל, הוא פורק כל, הוא יכול ללכת, להידרדר למקומות לא טובים, תקשור, תאסוף את עצמך. לפני שאתה יוצא, לפני שאתה מתחיל, תאסוף את עצמך. אמרתם צדיק הרב ההוא והחביב, ידעו, היה אצלנו הרב שפירה, הרב שפירה הוא היה הפורוש, הוא כתב את הספר בן משה של הרב מאושרות, והוא הרב מאושרות, כל הספר בן משה יש שם אולי 40 כרכים, הרב מאושרות היה אומר לו, הוא היה כותב. אז הוא אמר לנו בשנת 65-67 הרב מאושרות של הקדוש עליון שמע שבא איזה צדיק גדול בירושלים, נתיבות, הוא קדוש וצדיק, והרב מאושרות אמר לו, לך תראה לי זה. הרי גם לפני שרבי יואל סטטנר פגש את בבא סאלי, הוא שלח את רבי ינקלה מבלגיה לבדוק מי זה בבא סאלי. הגבאי של הרב מאושרות, שהוא כתב את כל הספרים, זה תלמיד חכם עצום, הוא הלך לבבא סאלי, הוא היה נסגר בבקה, נכנס לבבא סאלי, התחיל לדבר איתו. בבא סאלי התחיל לספר לו בעל שם טוב נועם אלימלך, והוא אמר לנו, אני שם, הוא סיפר לנו את זה, הוא לפני 25 שנים, הוא היה חי, הוא היה תלמיד חכם עצום. הוא אמר לנו, הוא שאל את בבא סאלי, מה לרב עם בעל שם טוב, מה לרב עם נועם אלימלך, מה? אז בבא סאלי אמר לו, בעל שם טוב, ראיתי אותו בבירור, את נועם אלימלך ראיתי אותו מטושטש. ככה בבא סאלי אמר לו, בעל שם טוב ראיתי בבירור, תנוע מני מלך ראיתי בטשטוש. הוא הלך סיפר את זה לרבי מאושרוב, הרבי מאושרוב רץ אותו יום בבית. אמר לו, את בעל שם טוב ראיתי בבירור, את תנוע מני מלך ראיתי בטשטוש. כי בכל, בבא סאלי היה לו, זה מה שדיברנו בשלוש שבועות האחרונים על כוח הדמיון. אמר את הדמיון שלו נקי, יכול לראות דברים גדולים. החוזה מלובלין היה חוזה מסוף העולם ועד סופו. הגמרא אומרת מסכת מגילה דף ב' עמוד ב', מצבח מהמראון צופים המראון. כיוון שהתבטל חזרו, מי זה צופים? צופים זה נביאים. מה זה נביאים? על ידי שקידשו את החמש החושים, ראייה שנייה, גם הדמיון של האדם הוא דמיון קדוש. שני סוג הדמיונות, מהחושים אומר הרמב״ם. אתה אוכל לא כשר, יש לך דמיונות לא טובים. רואה דברים לא טובים, יש לך דמיונות לא טובים. אוכל, שומע דברים לא טובים, יש לך דמיונות לא טובים. אבל מתי שאדם בקדושה, בטהרה, בזכות הדעת עצומה, והאוכל אוכל טוב, רק כשר, שומע רק דברים טובים, רואה רק דברים קדושים, מריח רק דברים קדושים, הכל רק קדוש, גם אתה מגיע ליכולות של רוח הקודש. אתה חוזה ורואה דברים של רוח הקודש. צופים, כי בכל אתה צופה, אתה יכול לראות, צופה, כמו שכתוב אדם הראשון, שהוא צופה מסוף העולם והסופו, על ידי שהחושים שלו היו בקדושה. יגאל צפיק, אני אוהב אתכם הרבה, טוב, אתה טהור, זכות, היום אמרנו פה המון דברי תורה קדושים, זכות הדברי תורה האלה יהיה לך עשיית הגשמי על הגדלים, אתם תמיד אהובים וחביבים עלינו מאוד. כן, צדיק.
בירושלים, הרב אלפנדרי,
פחד הסיפורים, אחרים קוראים לו, אז כן, היה קוראים לו הרב אלפנדרי, היה קודש קודשים. הוא גילה את בבא סאלי. בבא סאלי בא במרוקו בן 30 וכמה. היה מבוקש שרצו להרוג אותו במרוקו. הוא ברח. הוא הגיע לארץ הקודש. בבא סאלי כל חודש אלול הוא היה נמצא באקסלבה בצרפת, בישיבת תומכי תמימים, היה יושב ולומד תורה. אף אחד לא ידע עליו. הוא היה הולך מערב ראש חודש אלול עד מוצאי יום כיפור, יושב בישיבה כמו אברך לומד תורה. אף אחד לא ידע עליו. בגיל 30 וכמה הוא ברח ממרוקו. ברח דרך הג'יל, ברח, הלך, הגיע לארץ ישראל. הוא היה בן 30 וכמה. הוא נכנס להיסטה ברכה רבי ישראל, רבי ישראל, הרב אלפנדרי, נכנס לרב אלפנדרי, הרב אלפנדרי היה כבר בן 95, 90 וכמה. הוא נכנס אליו לחדר, איך שהוא נכנס אליו לחדר, הרב אלפנדרי קם. אלפנדרי אמר, האיש הזה פחד, קדוש. האיש הזה קדוש. אלפנדרי, ברגע שאלפנדרי קם, ונאי כך, אז שאלו אותו מה, הוא אמר יש לו כוח של ברכה חזק ביותר. אז מאז כולם הבינו שבבא סאלי זה דבר של פחד נאמר. אבל מי שעמד ואמר לכולם בירושלים, בא אברך בן 32, אף אחד ידע מי הוא. ונכנס לרב אלפנדרי לקבל ברכה. מסופר על הרב אלפנדרי, רבי ז'אק צדיק, שהרב אלפנדרי התפקח באיטליה עם כמה אנשים. מה זה רעידת אדמה? אז סטודנטים אמרו לו רעידת אדמה זה שקורה כך וכך, כך קורה רעידת אדמה. אמר להם אלפנדרי לא, רעידת אדמה זה שהקדוש ברוך הוא בצער, וכמו שהגמרא אומרת מה זה גואה, שהקדוש ברוך הוא בצער מוריד דמעה לים ואז הים רועד. אמרו לו לא, אמר להם אלפנדרי אני מתפלל השם שעכשיו ירד רעידת אדמה. כל איטליה היה באותו רגע רעידת אדמה של פחד. אלפנדרי קדוש עליון, קדוש עליון. ושבבא סאלי בן 32 נכנס אליו והוא קם ואמר להם האיש הזה פחד הפה שלו שם זה נתן עם בבא סאלי שכולם פחדו מהבבא סאלי. האישה בחיה בן 90 וכמה עם בבא סאלי נפטר לפני 40 שנה, בבא סאלי נפטר בן 96 ובן 32 אז זה משהו לפני 110 שנים. 110 שנים, אבל אלפנדרי קם לבבא סאלי. אנחנו חושבים שבבא סאלי בא ביום שבבא מאיר נפטר, אנחנו זוכרים את זה מול העיניים שלנו. איך בבא סאלי עלה וירד והלך, הוא לא ישב שבעה עם כולם, היה בצער גדול. בבא סאלי קבר כמה ילדים שלו. גם בבא מאיר קבר שלוש בנות. הם היו קדושים, הם הסתלחו סבל גדול בחיים. החיים שלהם לא היו הכל טוב, קבעו ילדים ועוד ילדים וקבעו. ובבא סאלי בא לשבעה, אך לפני הלוויה, ישב על כיסא, היה בצער גדול, וזהו, שבע חודשים אחרי בבא סאלי נפטר. הרופאים אמרו, הלב שלו בריא כמו של תינוק, הריאות שלו בריאות כמו של תינוק. בבא סאלי היה אדם בריא, הוא כל היום היה בצומות, צומות וציגופים, קדוש של יום. השר של בבא מאיר, ואיך הלכיות, זה שבר אותי. בבא מאיר היה, בבא מאיר, מישהו יכול להגיד בבא מאיר, בבא מאיר היה רבי חי, בבא מאיר היה פחד ואימה. אנחנו זוכרים אותו עומד להתפלל, פחד ואימה. בבא מאיר היה פחד ואימה. אבל זה שתי אנשים שונים, שתי תפיסות השם שונים. בבא מאיר היה סגור, מסוגר, הכל בצער, הכל... במסתריה הכל ברחבות, הכל באור, הכל בשמחה, הכל ב... זה שתי תפיסות עולם שונים. טוב אומר לו יצא מפתח הבית, אנחנו זוכרים, הוא היה הולך כל סוכות, נד למשפחה באשדוד, זה מה שהיה עושה. או למטה מחוץ לבית היה הולך וחוזר. הוא היה במסתריה, היה הולך לפה, הולך לפה, נוסע לפה, חוזר לפה. זה שתי תפיסות עולם שונים. במסתריה לא משנה מה. שמח, תמיד הכל בשמחה. עצוב רגע, אחרי רגע שמחה, כולם בשמחה, היה הופך את הכל. יושבים כולם בוכים, פתאום הוא אומר, זה משהו, כולם צוחקים בקם. בבמר הכל היה, הכל היה, לא היה תזוזה של סנטימטר, אדם, אנחנו זוכרים, כמה חודשים לפני שבבמר נפטר. מישהו מהמשפחה שלו נתן מכה על הכוס, צעק, אמר לו, מה אתה עושה? למה אתה נותן רעש? למה אתה מריש? למה? הכל היה אצל בבמיר קשוח, הכל היה אצל בבמיר, ואין תזוזה של כלום, אין חינוך לו במקום, אין דיבור לו במקום, אין כלום לו במקום, כלום. וכל היום הוא היה חוזר, אבל נותן מיפו, אבל נותן מיפו, כל היום היה פוחד, אומר העבונות שלנו, החטאים שלנו, בבסלי הכל היה בשמחה, הכל היה סומות, סיגופים, טעניות, אבל הכל ב... זה כמו אלישע הנביא, ואליהו הנביא. אליהו הנביא היה הרב של אלישע, הכל היה קשה. הולך לאיזה מקום, יש את הטרפית, אותו צרפתית, רוצה ממנה אוכל, היא אומרת לו, אין לי מה לך, אם אני אתן לך, אני והבן שלי נמות ברעב. הוא אומר לה, לא, תתני לי, השם יעזור, תתני לי. נותנת לו, אחר כך הקד, האוכל הזה לא נשאר, כל הזמן היה אוכל משם. אבל קודם כל תתני לי, קודם כל תעמדי בניסיון. אלישע הנביא מיד לוקח שמן, השמן לא נגמר. אלישע היה הכל ברווח, הכל פיקח, הכל לפני אני אתן לך. אליהו היה הכל בצמצום. אליהו הנביא היה הכל בצמצום. אתה רוצה משהו? אוי ואבוי לך. אתה ביקשת 100, תיקח 30. אלישע הנביא ביקשת 30, תיקח 200. בבמיר היה סגור, קשוח, בבסלי היה הכל, הכל שמחה, הכל טוב, הכל, הכל בשמחה, הכל בטוב, הכל, הכל כן. קדושי עליון, זה קדושי עליון שאפשר להבין את הקדושה שלהם. רבים גם זכיתם היום בבסלי, תראו אור, אור בבסלי, זה אור גדול בבסלי, אור גדול.
יש מצב שם
בבסלי בדרכים חזקות מאוד. אני רוצה לומר עוד דבר.
אם הרב דיבר על דמיון, הרב מכיר את הפלאות בעולם.
ידעו, הפלא יועץ זה משהו שאי אפשר לשער ולתאר. הניסים, הכוח, הדברים שראינו בזכות הפלא יועץ, אי אפשר לשער ולתאר. אנחנו זוכרים שמצאנו את הקבר שלו, קנינו את הקבר שלו, את המקווה, את כל מה שיש שם, הפלא יועץ, ואנחנו ראינו בחיים ניסים שאפשר לשער ולתאר בפלא יועץ. אמר לנו ראש העיר של סיליסטיה, של העיר של הפלא יועץ, שבעירייה יש שם כמו מוזיאון, שבמוזיאון הזה היה מגפה בסיליסטיה, בבולגריה, ומתו אלפים אלפים אלפים. והפלא יועץ היה בן צעיר, בן 49 או כמה, בראשנה רבה, לב ראשנה רבה. הוא אמר להם, אני ימות כפרה ותעצר המגפה. נכנס למיטה שכה ולא קמה. פלא יועץ זה פחד, הפלא יועץ זה קדוש עליון, יש נכס שלו בישראל, דוד פפו, צדיק יסוד עולם. דוד פפו, צדיק יסוד עולם. פלא יועץ זה... עכשיו, איך הדמות שלו, אנחנו... אדם ידמיין בעצמו דברים קדושים. אמרנו ביום חמישי, אמרנו ביום חמישי בשיעור שאדם מתפלל 18, אדם מתפלל תפילה. התפילה זה לא דווקא מה שכתוב בפסוק, מתיר אסורים, אז תחשוב, אני עכשיו אסור באיזה מחשבה לא טובה, אני אסור, אני נמצא בבית האסורים ומשהו, תתיר אותי. יש ב-18 בתפילה כוח גם לדמיון לפרוץ לכל מקום. אין בתפילה, לא, זה תחשוב כך, זה, לא. התפילה יש כוח לפרוץ בתפילה, רפאנו השם ונרפא, יש כוח לפרוץ כל דבר בתפילה. אז גם תצייר לעצמך צדיק משהו של דבר גדול, של דבר אסור, זה הרפא ליועץ. הפלא יועץ זה קודש קודשים, זה פחד ואימה. הייתם בציון שלו? כמה?
הפעם הראשונה של דבר פעם,
לפני 15 שנה. הפלא יועץ זה כוח שאין לו שני הפלא יועץ.
אני אמרתי להגדיך שבת, הרב יש לו גם שיעור פלא יועץ קודם בבוקר. ואנחנו עושינו ספר פלא יועץ יומי.
תדעו, אנחנו ראינו ניסים שאי אפשר לשאר ולתאר. ניסים מעל הטבע, דברים שאי אפשר להבין אותם. ראינו ניסים. אמרנו בשבועות האחרונים בשיעורים, אדם אומר, אליהו הנביא בא, רפאל המלך, מלאכים באו. לא, זה לא, לא במלאך. אלא מתי שאדם מתפלל, אז הכוח של אליהו הנביא בא. מה פירוש הכוח של אליהו הנביא בא? עכשיו יש לאדם בעיה, הבנק עומד לקחת לו את הבית. פתאום בא אדם מאיזשהו מקום ועוזר לו ומציל אותו, זה אליהו הנביא. זה כוח של אליהו הנביא. אדם חולה, פתאום מתרפא, זה לא רפאל המלאך, כוח של רפאל המלאך. מתי שאדם מאמין בצדיק, כמו שכבודו אמר בבסלי, או פלא יועץ, ואדם יופר אותו ממש, אז הכוח שלו בא ולושיע את האדם. הכוח שלו בא ולושיע, זה אנשים שהאמונה שלהם תקומה, כן, לא, איך, מה. אתה לא יכול להבין את זה. רק עם האמונה שלך תמימה עם השם אתה יכול להבין את זה. הרי כל האמונה בימין בשם שלא עובר לצדקה, כל האמונה שאמונה זקה וזקה וברח. וימין בשם מושב דו, תדעו צדיקים, וחמושים עלו בני ישראל, רק 20% מעם ישראל האמינו בשם, 80% לא האמינו, נשארו בארץ מצרים. ניקח את כל בני ישראל, כמה יצאו? 60 ריבו, 600 אלף, נגיד 600 אלף גברים, 600 אלף נשים, נגיד יצאו מארץ מצרים 4 מיליון וחצי אנשים, כן? זה בערך החישוב. 4 מיליון אנשים, כמה זה 20%, אז כמה זה 80% שנשארו? נשארו שם 20 מיליון. 16 מיליון נשארו במצרים. לא האמינו בשם, אמרו אנחנו לא מאמינים, שמה נלך? מה נלך איתם? נשארו במצרים, וחמושים עלו בני ישראל. כי בכל, מכל מקום, 20, והאמונה של התמימות של ה-20% הזאת, זה מה ששמר על עם ישראל. 80% כל מה שראו 10 מכות בארץ מצרים לא האמינו, הם לא קיבלו את זה, אמרו סתם, נשמע ממך, נשאר פה, טוב לנו פה, טוב לנו פה, לא האמינו. התחלנו בתחילת הדרשה לומר על המכת הרבה. מה זה מכת הרבה? מה זה הרבה? ידוע המחלוקת שהייתה בין האור החיים הקדוש לבין רבי עוד צדיקים, רבי חסדא בן מלכה, האם הרבה מותר לאכול או לא. במרוקו היו אנשים שאוכלים הרבה, הם מתגנים אותו ואוכלים הרבה. רבי חיים בן עטר היה נגד. למה? כי רבי חיים בן עטר אמר שהם אוכלים את הרבה הזכר הוא הנקבה ולא את הזכר. הוא אמר, מה נסכם מן היום? זה קשר וזה לא. הוא אמר, מה זה קשר וזה לא? או ששתיהם קשרים או ששתיהם לא קשרים. הוא אמר, מי שיכיר את הרבה דינו לשמיים, ורבי חסדא בן מלכה התיר, ואמר דינו לשמיים, שתיהם נפטרו באותה שנה. מה זה הרבה? אז תבדקו מה זה הרבה. המחקר אומר שהרבה זה חגב, שאותו חגב, מתי שיש שרים עם הרבה גשם, אז יוצאים הרבה ביצים, והביצים האלה נולדים בחבורה אחת, והחבורה הזאת יוצרת את הרגליים שלהם חזקות, ויוצרת אותם הולכות בלהקות, וזה הרבה. תבדקו את זה, רבי מיכאל, אתם בודקים? איפה שבודקים מהר דברים, תבדקו שהרבה זה חגב שנוצר בשנים עם הרבה גשם, שיש להם, הם בכמויות, ומגדלים את הרגליים קשות וחזקות. בערך ככה, ככה. רבי מיכאל, מצאתם?
הרבה זה כל סוג של חגב שנוטה להיכנס או להתאגד ביחד הזה.
אבל בשנים שיש גשם תחפשו במקום יותר טוב. כי נכון, זה חגב, זה הרבה, זה בא ממצב שיש הרבה גשם, הרבה שפע, הרבה טוב, ואנשים יוצרים בתוך עצמם רגליים קשות, הולכים בחבורה ומתרגלים ללכת בחבורה. כי נכון, זה מרוב טוב, אדם בועט בכולם, מזלזל בכולם, רומש את כולם, דורך על כולם, זה הרבה. וכתוב, רבותינו הקדושים רואים שלהרבה אין מלך. לכל החיות יש מלך, הרבה אין לו מלך, כל אחד הולך עושה מה שהוא רוצה. אז נסתכל, שתי המכות, חושך והרבה. מה הם רצו ללמד אותנו? חושך, זה אדם, אני לא רואה אף אחד. מה זה הרבה? אני טוב, אני לא רואה אף אחד. שתי המכות האלה היו לפגוע בהתנהלות של המצרים, שהם לא יוכפת להם אף אחד. הרבה זה מראה, הרבה כוח, הרבה חוזקה, באים בקבוצות, חושך זה מראה, אני לא רואה אף אחד. אז המכות של מצרים היו מחולקים, חלק לפגוע במצרים, חלק לפגוע בממון שלהם, וחלק להראות להם, אתם כלום, אתם אנשים בלי לב. הרוב, הרבה, מכת חושך, היו להראות למצרים, אתם אנשים בלי לב, אתם אנשים לא טובים. ברווח צדיק טוב, שמחים. כמה זמן השני? שעה 45 של תורה, של תורה קדושה, של תורה תמימה. מיכאי, תורה תמימה צדיק, טוב, טוב צדיקי, טוב צדיק.
והיא אומרת שבא אופל דבר איתה ואני לא הבינה מה קרה, מה היא והמה הוא אומר, ופתאום עלה והיא חשבה שזה אופל, ואז המשפחה לוקחת את אומרת שזה הוא, וזה כן, זה הוא זה היה בבצל שבאת לבוא
יזוז, רואים צדיקים שמזכירים אותם אחרי הרבה שנים מאוד, רואים צדיקים שנפטרו ולא מזכירים אותם. למה? אז כתוב בספרים הקדושים שבבדים של הקדוש ברוך הוא בשמיים זה מלאכים, אבל מביאים נשמה של צדיק שהיה חי בעולם הזה. זה כמו שעושים בבדים זבלה, כי בכל כל אחד מביא לעצמו. אני אביא דיין, אתה תביא דיין, ושתי הדיינים ישבו, ויבוא דיין שלישי, והם ישבו ביניהם ויחליטו. כי בכל בית דין שבשמיים מביאים נשמה של צדיק שחי בעולם הזה. המלאכים הרי לא מבינים מה זה אדם, שמישהו יהיה מליציו שמסביר מה זה יצר הרע, מה זה יצרה של הריות, מה זה יצרה של אכילה, שמישהו שיסביר למלאכים. אז צדיקים שבשמיים יושבים בבית דין ומליצים יושר על עם ישראל, כאילו שהם נפטרו, עדיין השם שלהם בעולם הזה, כי הם עוד עומדים עם עם ישראל בבית דין, ומתי שדנים אנשים הם עומדים בכף זכות של עם ישראל. זה כוח של אותם צדיקים. תודה רבה צדיקים, שמברך את כולם, ובדוק בבסלי, יוסף ויוסף, הצלחה גדולה, ובלתיג על הצדיק, תודה רבה, רבנים אהובים, תודה רבה, ג'ק צדיק, שמברך אתכם, שמחה וברכה, וכל הכל.